אנחנו היום נמצאים עם אריאל דנינו, שיצא ממעצר מנהלי של כמה חודשים, ונצלחים לדבר גם על המעצר המנהליים, גם על הסיפור של אריאל. שלום.
שלום.
דבר ראשון, אולי תוכל לספר לנו איך הכל התחיל?
כן, אני אספר מהאירוע ששינה את המדינה כולה, שמחת תורה בבוקר. אני בכלל הייתי בצפת, ביחד עם אשתי אצל ההורים שלה שגרים בצפת, וקיבלתי טלפון בשבת. דרך כלל הטלפון שלי סגור בשבת, אבל בגלל שאני גר בגבעה ולפעמים יש שם אירועי ביטחון והצטות ודברים כאלה, אז אני תמיד משאיר אותו דלוק ליתר ביטחון. התקשר אליי מישהו ואמרתי לו, תשמע, אני לא בגזרה. הוא אומר לי, זה לא משנה, כל הארץ בוערת, תפתח את הוואטסאפ, תראה מה קורה. ממש תוך כמה דקות הבנתי מה הולך. ישר אמרתי לכולם להדליק טלפונים. הבנתי שבעצם פרצה מלחמה לא רגילה. זה היה בשעה 7:30 בבוקר, אבל התמונות שהגיעו מסדרות, הסרטונים, כאילו כבר היו... העבירו מה המצב. מיד אחרי זה רצתי לרב שמואל אליהו בצפת, דיברתי איתו על המצב, הסברתי לו את הסיטואציה, הוא ישר נתן את ברכתו לכל האנשים שצריכים לעלות על הרכבים, לקחת נשקים, ללכת לעזור, בין אם זה ביהודה ושומרון ובין אם זה במקומות אחרים. אנחנו נסענו ליהודה ושומרון כי היה לנו חשש מאוד גדול שיכול לקרות שם אותו דבר שקרה בעוטף. בעצם מחבלים שיעלו על יישובים, לא מוכנים. הגענו בעצם ליצהר, הגעתי עם כמה אנשים חמושים, נשקים. פיזרתי אותם שמה, ולי אין נשק. אז בעצם נשארנו ביצר והחלטנו לפתוח ממש באותו רגע חמל מודיעין אזרחי, שינטר את המידע הגלוי שיש ברשתות. הבנו בעצם שהופתענו. הופתענו אנחנו בתור מדינה, אנחנו בתור אזרחים. לא הבנו כאילו מה קורה, לא הבנו מאיפה זה מגיע, ואמרנו, אנחנו חייבים לדעת יותר. אז פשוט פתחתי ביחד עם עוד 25 מתנדבים, כמויות של מחשבים, טלפונים, נכנסנו לכל הרשתות האפשריות, בין אם זה טלגרם, פייסבוק, וואטסאפ, כל המקומות האלה, והתחלנו לסרוק מידע של הערבים בכפרים באזור מסביב.
מאיפה הידע בערבית או בכלל באיך להיכנס ואיזה קבוצות טלגרם, נגיד, הן הכי חשובות?
אז זהו, היה פה הרבה ניסוי וטעייה. הידע בערבית, אני יודע לקרוא ולכתוב ערבית וערבית בסיסית כי למדתי לבד. אני נרשמתי גם ללימודי מזרח תיכון באוניברסיטת אריאל. זה נושא שהוא מעניין אותי. אני לא ממש יודע לנהל שיחה בערבית, אבל אני מבין הרבה מילים וזה באמת עזר לי בדבר הראשוני. חוץ מזה היה לנו קבוצה של חבר'ה שהם חלקם בוגרי 8200, חלקם שבעצם הצטרפו אלינו ממקומות אחרים ועזרו לנו לתרגם את כל הדברים שהיה צריך לתרגם בתרגום עמוק יותר. לגבי כניסה לרשתות חברתיות, רשתות חברתיות הן פתוחות. כאילו, יש מקומות סגורים...
גם איפה מידע, לאן להיכנס?
אז זהו, אז פשוט סרקנו את הטלגרם, אני כאילו לא אכנס עכשיו ממש לפרטים, כי אני לא רוצה לזה, אבל מצאנו קבוצה פעילה של איזשהו כפר. מישהו נכנס לשם, ובעצם מתחיל לבדוק את ההודעות שיוצאות משם. אם הוא רואה שהקבוצה הזאת היא מעדכנת על מחירי העגבניות בסופר, אז הוא מבין שהיא לא רלוונטית. אבל אם זו קבוצה שבה הערבים כותבים ממש לאיפה להגיע ואיפה להתכנס ומאיפה נכנס הצבא ואיפה לזרוק אבנים, אז זו קבוצה שהיא סופר רלוונטית לנו בשביל לדעת בזמן אמת מה קורה.
ובוא רגע נחזור לפני השביל לאוקטובר. יש לך איזשהו רקע בחמלים, הקמת מרכזי מודיעין, הקול היהודי, אתה איכשהו קשור?
כן, אני עבדתי בקול היהודי, אבל הקול היהודי הוא לא חמל מודיעין. הקול היהודי זה אתר תחקירים, אתר תחקירים שבאמת נתעסק הרבה בנושא הזה של הרשות הפלסטינית, ערבי יהודה ושומרון ומערכת הביטחון. אבל בעצם העניין של החמל היה שונה, כי זה לא היה עניין תקשורתי. זאת אומרת, העניין לא היה עכשיו למצוא איזשהו חומר מעניין לכתבה, אלא העניין היה לתפוס ממש בזמן אמת, תוך כדי אירוע, מה קורה. וזה דרש מאיתנו המון. בשלושה שבועות שהייתי בחמל, ישנתי בממוצע שעתיים או שלוש בלילה. היינו נמצאים גם בשבתות בחמל הזה, כאילו מהבוקר עד הערב, כולל מוצאי שבת, שבת, שבת בלילה. היה לנו אישור מרב כמובן לדבר הזה. וברגע שמגיע חומר, אז צריך לבדוק אותו, אם הוא עדכני. זאת אומרת, לא כל ערבי שכותב עכשיו, יאללה חבר'ה, בואו נלך לזרוק אבנים על... על הציונים שנמצאים במקום מסוים, זה בהכרח אומר שכאילו זה הולך לקרות. אבל ברגע שאנחנו מזהים התארגנות, והיא קונקרטית והיא טכנית, אז יש לנו חיילים בשטח, יש לנו יישובים בשטח, הם חייבים לדעת מזה, הם יודעים על זה 5 דקות או 10 דקות לפני זה כשזה קורה, זה הצלת חיים.
אתם מיידים את החיילים או את המתיישבים?
אנחנו מיידים את מי שצריך לדעת. זאת אומרת, אם זה במקרה של מתיישבים, את המתיישבים, אם זה במקרה של ערבים שמתכננים לתקוף איזשהו מוצב צבאי במקום מסוים, אז גם את החיילים. אתה יודע, זה צריך גם להבין בסוף איזה חיילים אתה מעדכן. לא כל דבר אתה צריך ישר לשלוח הודעה למחת ולהקפיץ אותו. ולפעמים אתה אומר, יש אירוע שאתה חייב שהמחת ידע אותו, שהקצין מודיעין של הגזרה ידע אותו. זה הרבה דברים שבעצם למדנו אותם עם הזמן. זה לא שנולדנו לתוך זה. אבל אחרי כמה ימים אינסטנסיביים, אז אתה כבר יודע יותר לעבוד, יודע יותר מה הדברים הרלוונטיים, והשתפרנו בזה.
אני רוצה לשאול דווקא על מה שנקרא המיינדסט, או הדרך שבה אתה ניגש לדבר הזה. בעבר בחיל המודיעין הייתה יחידה שנקרא יחידת חצב, פתח שמעת את שם היחידה, היא נסגרה לפני כמה שנים, שזה היה למעשה העיסוק שלה, היא הייתה בגרשיים חמל במדים, שידעה לאסוף מה שנקרא מודיעין ממקורות גלויים, מה שאתה תיארת. ואנחנו בישראל כולנו מאוד מורגלים שהצבא עושה את העבודה, או שהמדינה, או ש... זאת אומרת, יש איזשהו תפיסת עולם שמישהו אחר דואג לי, ואני... ונשמע שאתם, מהר מאוד, ידעתם לתפוס את המצב, ידעתם כאילו להביט עליו ולראות שיש פה חלל מסוים. זאת אומרת, מישהו לא עושה את זה. זאת אומרת, איך, מה בכם גרם לכם פתאום לקום ולראות, טוב, יש פה חור, אני חייב למלא אותו. כי הרבה אנשים אמרו, טוב, צהל יעשה את זה, השבק יעשה את זה, וכן הלאה וכן הלאה. ואתם באתם וכאילו זיהיתם כאילו חור ממש, חלל של פעילות. וזה מעניין אותי, הקשר הזה בין החיים החלוציים, החיים בגבעה, כמו שאמרת, שאתה משאיר את הטלפון פתוח, ובין היכולת לבוא ולראות דבר כזה, לדעת, טוב, אני לוקח על עצמי, אני יוצר, אני עושה, אני פועל, אני אקטיבי. האם לדעתך יש כזה קשר? איך אתה רואה את זה? אולי נשען על זה אחרת.
זהו, אני חושב שזה באמת עניין של תפיסת מציאות שהיא נמצאת אצלנו כל הזמן. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שלא הופתעתי ממה שקרה בשביעי באוקטובר. כל המדינה הופתעה. אבל אולי הופתעתי קצת פחות מאנשים אחרים. זאת אומרת, אולי היה לי איזושהי רמה אחרת של חשש שדבר כזה יכול לקרות ויכול להתרחש. אני אתן לך גם דוגמה אחרת בשומר חומות. היה ממש אנרכיה בערים המעורבות, בלוד, ברמלה. אנחנו, אנשים מיצר מהגבעות, הגענו לשם בלילה הראשון, וממש בידיים חשופות נאבקנו שם בפורים ערבים, שבזמן שהמשטרה קרסה, שהמשטרה לא ידעה אפילו איך להגיע לאירוע. למה דווקא אנחנו הגענו? אנחנו לא בעלי רקע צבאי יותר מאחרים, לחלקנו בכלל בלי בעלי רקע צבאי. אני גם לא אדם חזק פיזית במיוחד, אני לא איזשהו לוחם, אבל אני חושב שבראש תמיד ידענו שזה יכול לקרות, תמיד ידענו שזה אפשרי, ותמיד הבנו שערבי ישראל בסוף מרגישים קשר הרבה יותר גדול לאחים שלהם בעזה ובשכם, מאשר אלינו. עם כמה שלפעמים התקשורת מנסה למכור לנו אחרת, הם מנסים לחנך אותנו כאילו אנחנו, כאילו אסור להכליל ואסור לחבר ביניהם.
אז בוא נריץ רגע, פסט פורוורד, כמה זמן החמל פועל, ואת מי אתה מעצבן תוך כדי שכנראה גורם ל... מעצר.
החמל פועל במשך שלושה שבועות, זאת אומרת עד המעצר שלי, אחרי זה הוא גם המשיך
לפעול. ואתה מנותק מהמציאות לשבעה חודשים?
כן, מהרגע שנעצרתי בעצם אני כאילו לא יודע כמעט מה הולך, בשלב מסוים בכלא כן היה לי איזשהו קשר עם החוץ, עם
טלפונים. בוא, אבל כאילו נשים את עצמנו רגע בנעליים שלך, שלושה שבועות אתם מתפקדים, יש לכם קשר, אז אמרת מקודם עם הצבא, עם מתיישבים, אתם יעדים לגבי דברים. איזה תגובות אתם מקבלים חזרה מהצבא או מתיישבים או...
אז זהו, אנחנו מקבלים תגובות, תראה, בסוף תגובות חמות, כן? זאת אומרת, אנשים מודים לנו, אנשים מבקשים
מי זה עזרה. אנשים?
אנשים זה כל מי שאנחנו נוגעים בו, החל מאנשים במערכת הביטחון, רבשצים, אנשים שגרים בגבעות וביישובים מסוימים. אני כאילו ממש, פונים אליי כל הזמן אנשים, אומרים לי, דנינו, תבדוק לי מה קורה בכפר הזה, אני שומע צעקות מהכפר הזה, תבדוק לי אם יש לך קבוצה, מה קורה בגזרה הזאת, הם אומרים שהם מתכננים לעשות משהו ביום שישי. אני כאילו מנסה איכשהו עם כל החבר'ה שמתנדבים אצלנו, כמה שיותר לנטר ולשמור את המידע. היה לנו גם המון אירועים ספציפיים, ואם כבר אתה מדבר על את מי הצלחנו לעצמנו, אני חושב שהגענו לנקודה הזאת. היה לנו אירועים ספציפיים שבהם ממש גם פעלנו בעצמנו כדי שדברים יקרו. כולם מכירים את הפיצה בחווארה. זוכרים את הסיפור על הפיצה שפרסמה תמונה של חטופה וביזתה אותה, ואז הפיצה נהרסה.
בהוראת הקמן, קמן איוש, נכון? אם אני זוכר נכון. או קמן איוש או קמן חטיבת שומרון.
כן, היה שם
איזשהו... אבל מה שאני מתכוון להגיד זה שבסוף ההוראה להריסה, ראו שם הרבה מאוד חבר'ה עם קפוצ'ון ואיזה פאות, שהיו פעילים, אבל בסוף מדובר פה בהחלטה ממלכתית להרוס את הפיצה.
חד משמעית, חד משמעית.
אז מה זה פענו? בואו תתאר את הממשק הזה בין אנשים עם קפוצ'ון שנראים כמו מדינה בלי חוק, לבין מדינת חוק שבה הקמן מורה להרוס.
תראה, אני כאילו אומר, יש פה איזשהו גבול כזה שצריך לראות איפה הוא נמצא, אבל גם בתוך הצבא היו כאלה שניסו להשתיק את האירוע הזה. זאת אומרת, אמרו, הפיצה הזאת היא בכלל לא בחווארה, אנחנו לא יודעים איפה היא, היא לא נמצאת על הכביש הראשי, זה לא נכון הדבר הזה, כל מיני דברים כאלה. וכשאנחנו ירדנו לשטח, וממש הצבענו לך...
אתה היית בשטח?
כן, אני הייתי בשטח באותו ערב.
מה שהצבענו לך... חמישי, משהו בתחילת נובמבר, נכון? משהו כזה?
תאריך מדויק, אני...
לא, אני אומר, אפשר לברר.
זה לא היה בנובמבר, כי אני נעצרתי עדיין באוקטובר. זה כאילו היה
ממש... ממש בתחילת המלחמה.
שבוע, שבועיים אחרי תחילת המלחמה. אבל כשאנחנו מגיעים לשטח, ואנחנו ממש מראים לחיילים, תראו, הנה, זה הפיצה. מראה להם את הכתובת, מראה להם את זה. זה בסך הכל לדעת לקרוא את השלטים בערבית, להבין מה כתוב על איזה... כבר אי אפשר להתעלם מהמציאות הזאת. זה המקום שעשית לטרור. תן לך עוד דוגמה אחרת, היה הלוויה של מחבל שהיד מהכפר ביתה, שגם בעצם נורה על ידי צהל באיזשהו אירוע של הפרת סדר, והוא מת. והמחבלים הערבים רצו לעשות הלוויה, טקס הלוויה לשהיד באמצע ציר 60, בכביש ראשי שעוברים בו כל...
זה תשור. כמו סתם להשוואה לתל אביבים או לירושלמים, זה כמו להגיד ש... אנחנו, האנשים מבית צפפה או מיפו, רוצים לעשות את המסע הלוויה על איילון או על בגין.
כן.
זה הכביש הראשי, הכי ראשי, של יהודה ושומרון.
נכון, זה הכביש העיקרי, נוסעים שם כולם, כל המתיישבים, נשים, ילדים.
זה אומר לסגור את הכביש הראשי בגלל הלוויה של מחבל.
בוא נגיד שבמקרה הטוב סוגרים את הכביש הראשי, כי אם צהל אפילו לא מודע לזה שיש הלוויה של מחבל, לך תדע כמה אנשים ייפגעו שם עד שיסגרו את הכביש.
יתקעו באיזה פקק, ואז הם יהיו ברווזים במטווח, ואז אפשר שהלוויה תלך משני הצדדים של הרכבים ותתחיל.
לגמרי ככה.
כמו האחים יניב, שנרצחו ככה בפקק בחוואר.
לגמרי ככה, ממש לגמרי.
אז אתם רואים את זה כאיזשהו איום ביטחונית, ההלוויה הזאת למחבל, ו...
ואנחנו מעדכנים את הצבא, והצבא לא יודע. הצבא לא מודע לזה שיש שהיד אפילו.
מודה לכם, מתנגד. תראה,
זה לא היה אפילו עניין של להתנגד או להודות, כי אתה עובד תחת לחץ, אתה מנסה למנוע מסע הלוויה. אז אתה קודם כל מעדכן את המחת, ואומר, אני לא מכיר אירוע כזה, ואני שולח לו, מתוך הטלגרם שאני נמצא בו, אני שולח לו סרטונים של איפה נמצא בזה הרגע האמבולנס שלוקח את הגופה של המחבל. ממש בזמן אמת, דוקר לו נקודות על המפה ומעדכן אותו מאיפה הם מתכנים להגיע, ובעצם במקביל לזה שאנחנו קולטים שהצבא קצת מדשדש עם האירוע, יורדים המון המון תושבים בעקבות עדכון שלנו על האירוע הזה, יורדים וחוסמים בעצם את הכביש, אומרים, פה לא תעבור הלוויה. במקום הזה לא תעבור הלוויה, וחוסמים את האמבולנס של המחבל שנרצח באותו, שלא נרצח, שחוסל באותו יום. ובעצם האירוע הזה הוא אירוע שהוא קצת ממחיש, ברור שהיה המון המון הכרת תודה מהצבא, כן? הכמויות של החיילים שהצטלמו כשנעצרתי, אני גיליתי את זה רק אחרי שהשתחררתי, אבל הצטלמו עם שלטים לשחרר אותי, היה אפילו אנשים מתוך מערכת הביטחון שתרמו למענק שחרור שלי, כי אמרו, אנחנו יודעים כמה אנחנו נעזרנו בדנינו.
כן, אבל עוד חזון למועד, בוא נגיד, אנחנו מסע הלוויה, זה קורה לפני או אחרי הפיצריה?
זה קורה ב-15 באוקטובר, אני לא זוכר מתי הפיצריה קרתה, אני חושב שזה ממש באותם ימים, אתה צריך להבין, העבודה שלי אז הייתה כל כך אינטנסיבית
okay, שכאילו... אוקיי, אז אלה אירועי סי, אני מבין, יום רודף לילה והכל מתערבב בלעיסה אחת דביקה של עשייה. ומה קורה אחר כך, מה... בכל זאת, איזה קשר שלכם אולי עם השב"כ, מחלקה יהודית, אי פעם דיברו איתך, אי פעם יצרו איתך קשר?
לא, השב"כ אף פעם לא דיברו איתי, לא יצרו איתי קשר, לא היה שום דבר. הקשר הראשון עם השב"כ נוצר בעצם כשבאו לעצור אותי, ואז ברגע שאני...
מתי זה היה?
זה היה במוצאי שבת פרשת לך לך, בשעה 2 בלילה.
אפשר? תאריך לועזי? אחרי הלוויה כזאת כמובן.
כן, זה היה בדיוק 29 לאוקטובר, ה-28, אני לא זוכר מה 28, 29, כאילו ממש אחרי 12 בלילה.
עוד רגע?
אני רוצה לשאול, אבל כן, האם במהלך, אתה בעצם... הצבא בנוי על תפיסה של מונופול. הוא רוצה מונופול על ההפעלה של הכוח, מונופול על המידע, כמו שאתה חווית. האם באיזשהו שלב אתה הרגשת שהפעולה שלך שמה לך איזשהו בגרשיים, כמובן, צלב על הגב? זאת אומרת, התחלת לחשוד או התחלתם לדבר ביניכם שיכול להיות שמשהו שאתם עושים יעלה מולכם איזשהו כוח או איזשהו גורם סמכות שלא כל כך מוצא חן בעיניו, שהחבר'ה האלה מביכים אותו אולי או, 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 או מציבים אותו באיזושהי עמדה של... הסבר למתיישבים עצמם, איך חמל של חבר'ה צעירים יודע, ואתם עם כל משאבי המדינה שלכם, כושלים. האם היה איזה רגע שאתה אמרת לעצמך, משהו פה מוזר, נראה לי שמישהו, איזה עין צרה נתן בי, או משהו מהסוג הזה?
אז תראה, שאתה שואל אותי בדיעבד...
בדיעבד, כמובן.
בדיעבד אני מבין שכן, אבל בזמן אמת ממש לא חשבתי ולא התעסקתי בזה. המטרה הייתה להציל יהודים, לשמור על הארץ, כאילו... כמו היהודים שירדו להציל אנשים בפסטיבל נובה, הם לא אמרו לעצמם, רגע, אולי צהל יתפדח שאני עם אקדח מצליח לחסל מחבלים ולהציל יהודים בזמן שהוא עוד מדשדש מאחורה. זה לא שאלה שאתה שואל את עצמך בזמן שיש יהודים בסכנה. אחרי 7 חודשים שעברתי את מה שעברתי, אני מבין שכנראה יש אנשים שהיה להם צרות עין, אבל צרות עין בעיניי זה לא הסיפור היחיד פה. בעיניי יש פה גם בעיה מאוד גדולה של אג'נדה. אם אתה רוצה נרחיב בזה עכשיו, אם אתה רוצה אפשר להרחיב כן, בזה אז... בהמשך.
לילה אתה במקרה בבית ולא בחמל, מגיעים לעצור אותך. איך נראה האירוע כזה?
זה היה בערך בשעה 2:30 בלילה, מוצא שבת, אשתי והילדים ישנים. אני מקבל הודעה, כאילו שלחו בוואטסאפ של יצהר, שיש שיירה מאוד גדולה של רכבים משטרתיים בדרך ליצהר, בדרך לגבעה שלנו, לגבעת קומי אורי. ואני לא אגיד לך שאני חושד שהולכים לעצור אותי, אבל אני כאילו מזדקף בספה ומנסה להבין מה קורה, ורואה שבעצם הרכבים ממש מגיעים אליי לחניה של הבית. הדבר היחיד שעשיתי זה ללכת להעיר את אשתי בעדינות, בלי שהילדים יתעוררו, לא רציתי שיהיה להם איזושהי טראומה יותר מזה. ומגיעים בעצם, יורדים מהרכבים האלה בערך 15 שוטרים, רעולי פנים, עם נשקים ארוכים, מקיפים את הבית, כאילו אני איזשהו מחבל מסוכן. אני פתחתי ישר את הדלת ואמרתי, אני פה. אמרו לי, איך קוראים לך? אמרתי, אריאל דנינו. אומרים לי, מעולה, אתה בא איתנו. שמים לי אזיקים על הידיים ומביאים לי צו מעצר. זה לא היה צו המעצר המנהלי, זה היה צו מעצר רגיל, שמביאים לכל עצור שנחקר על איזשהו עבירה. אני מסתכל על הצו מעצר והוא ריק. זאת אומרת, לא כתוב כלום חוץ מחתימה של שופט למטה והשם שלי למעלה. לא עילת המעצר, לא חשד, לא שום דבר. הדבר היחיד שהספקתי לעשות זה כאילו להסתובב ולהגיד לאשתי, אביה, הצו שנתנו לי לא חוקי, והם משכו אותי מהידיים שלהם, כאילו משכו אותי החוצה. אשתי נסה לצאת אחריי מהדלת, שוב נזכיר השעה 2:30 בלילה, שוטרים סוגרים את הדלת וממש מחזיקים את הידית עד שהידית נשברת, ואשתי לוקח לזמן עד שהיא מצליחה לצאת, וכשהיא יוצאת הם אומרים לה, הוא כבר לא פה, העפנו אותו. ממש תוך דקה העלו אותי שם על הניידת וטיסו אותי משם. לפני שהעלו אותי על הניידת, אחד מהרעולי פנים ניגש אליי ואומר לי, דנינו, מה קורה? אמרתי לו, בסדר, מי אתה? אז אומר לי, אני אורל מהשבק. אז הוא אומר, תעצור רגע, אני צריך לצלם אותך. הוא מציא את הטלפון שלו ובא לצלם אותי, ואני, כשמצלמים אותי, אני מחייך. אז חייכתי, והוא אומר לי, אני במקומך הייתי מוחק את החיוך, אתה לא מבין כמה הסתבכת. בשלב הזה עוד לא דמיינתי שאני הולך לקראת מעצר מנהלי של 4 חודשים, אבל אם שאלת קודם, בשלב הזה אני מבין שכנראה המחלקה היהודית בשבק מאוד מאוד התעצבנה מהמעשים.
בוא נתברגע על המחלקה היהודית בשבק. מדובר בארגון, כוח, חתיבה, ש... צריכה למנוע טרור יהודי נגד ערבים, נכון? זה ככה, אם אני מנסה לתאר את זה בצורה אובייקטיבית, צריכה למנוע אמונת אלימות או התארגנות של קבוצות טרור גרילה מחתרת נגד ערבים.
כן, אם אתה רוצה לתאר בצורה ממש אובייקטיבית, אז זה גם לא נקרא החטיבה היהודית, אלא החטיבה לסיכול טרור שאינו ערבי או משהו כזה, כי הם טוענים שהם גם פועלים באותה מידה נגד...
דרוזים, נגיד.
כן. או יוונים, אני לא יודע. אבל בפועל זה המחלקה היהודית. ככה קוראים לה, ככה היא פועלת, וכמו שהגדרת, זה הגדרה, אני חושב שהכי קולעת לאמת.
אני חושב שזה ההגדרה שלהם, אני חושב שהם היו חותמים על זה. אז עוד רגע את הניסוח, האם זה טרור יהודי או טרור שאינו ערבי? טרור שאינו מוסלמי, למה קוראו לזה אינו מוסלמי? הרי גם הדרוזים הם ערבים, נו, זה קשקוש.
אתה צודק, אני מסכים.
אוקיי, אז אתה לנהלת, נוחת במשטרת אריאל?
לא, לוקחים אותי לימר שי. ושם,
מה זה, איפה זה יושב?
ימר שי זה נמצא ליד מעל אדומים, ושם בעצם השבק עוזב אותי בשלב הזה. זאת אומרת, השבק נקלוע הייתי באוטו, הוא כאילו בא, צילם אותי, אמר לי, אתה לא מבין כמה נדפקת, כמה הסתבכת, והלך.
אתה כמו כל עצור רגיל, על ידי המשטרה, לא שבק, לא כלום, למה אנחנו בכלל מדברים עליהם, אני לא יודע, אבל אתה מגיע לאזור מעל אדומים, יש שם יחידת משטרה מיוחדת, זה מה שנקרא ימר, זה לפשעים חמורים בדרך כלל.
ימר שי, נכון, המפלג הלאומני בימר שי, שאמור לטפל בבעיות לאומניות, בפשעים לאומניים, גם הוא בפועל מטפל כמעט אך ורק בפשעים לאומניים של יהודים כלפי ערבים, ולא הפוך.
אני אשמח לשמוע שנייה מהמקום האישי, כשכל זה קורה, זאת אומרת, אתה באוטו, השבקניק עכשיו אמר לך שאתה בצרות, אתה מגיע לתחנה, מה אתה מרגיש? מה עובר לך בראש? אתה מתחיל לדפדף במעשיך, אתה מרגיש פעימות לב, חרדה, מה קורה לבן אדם במצב כזה?
תראה, ברור שזה אירוע מלחיץ, זה לא שאלה, אני לא איזשהו סופרמן, נלחצתי מאוד, אבל השתדלתי כל הזמן להזכיר לי שבסופו של דבר אני יודע מה אני עשיתי, ואני יודע שאני בסדר, וגם אם מבחינתם אירועים כמו מה שהיה בפיצריה בחווארה, או אירועים אחרים של כל מיני חסימות של הלוויות של מחבלים, מבחינתם זה לא בסדר, אני יודע מה אני עשיתי באירועים האלה. לא זרקתי אבן, לא הצטתי, לא תקפתי. אני מגיע למקום, אני גם בדרך כלל מתעד אותו, יש לי רשתות חברתיות מאוד פעילות, אין לי שום דבר להסתיר. עכשיו אני אמרתי, מה יקרה? יחקרו אותי, אני אבוא, ייתן את הגרסה שלי, ייתן לה ראיות, ייתן לה הוכחות, גם אם לא ישתכנעו, יאריכו לי מעצר יומיים, שלושה, בסוף אני אשתחרר הביתה. אני לא הולך להישאר פה כל כך הרבה זמן.
והתפקיד שלך בעצם, מה שאתה מתאר עד עכשיו, בכל היהודי או בחמל, הוא תפקיד שהוא, בוא נגיד, בתחום של, בספקטרום של תקשורת בעצם. תקשורת, בין תקשורת לבין עבודה ביטחונית. כי בעצם העבודה שלכם היא גלויה, אתם מפיצים את המידע, יש גם קבוצות שלא יודע אם הן קשורות אליכם, נלחמים על החיים. נכון? ושם מה אומרים, יש עכשיו משהו חשוב, משהו מסוכן, תחסמו את הציר הזה, או צריך לבוא ולדבר עם המחת, אז תשלחו לו הודעות, או כל מיני דברים בסגנון הזה, או יש הפגנה כזאת וכזאת בירושלים, תגיעו, נכון? מין כזה. נכון.
נלחמים על החיים זה קבוצה שכאילו כמה קבוצות וואטסאפ שהן קיימות עוד הרבה מלפני השביעי באוקטובר. זאת אומרת, עוד מתקופת המתיחות הגדולה שהתחילה ביהודה ושומרון, אז לפני שנה וחצי, או אולי אני לא כל כך מדייק בתאריכים, אבל היה בעצם המון המון זריקות אבנים, המון בקבוקי תבערה, והתארגנויות ספונטניות ועצמאיות של אזרחים, לקום ולהפגין ולמחות נגד הדבר הזה. אנחנו לא מוכנים להיות ברווזים במטווח, אנחנו לא מוכנים שיתווכו בנו בדרך לבית ספר, ללימודים, להפגין בכל צומת שיש את הדבר הזה. הדבר הזה מאוד מאוד השפיע, ובעצם ההתארגנות של נלחמים על החיים היא ממש חובקת את כל היישובים ביהודה ושומרון. אבל נלחמים על החיים היא לא הסיפור של השביעי באוקטובר, כי מהשביעי באוקטובר אנחנו בעצם בחמל פעלנו מול הצבא. לא היה מטרה של החמל להוציא את זה לתקשורת ולהביך את צהל. זה ממש לא היה אפילו בראש שלנו.
אבל גם לא להוציא למתיישבים ושהם יבואו ויתקלו בזה באופן עצמאי?
אז במקרים בהם שזה נדרש. במקרים בהם
יש... קודם כל דיברתם עם צהל ורק אז?
כן. אם היה מענה מצהל, לדוגמה, על דברים מסוימים שבהם בוודאי אנחנו מטפלים ואנחנו שומרים ואנחנו עושים, ואנחנו רואים גם שזה באמת מתרחש, כן? כי לא תמיד כל הבטחה מתקיימת. אז לא היה לנו עניין להגיד לאנשים, תבואו לשטח כדי לחסום עכשיו שיירה של הלוויה של מחבל. אבל כשאומרים לך, אני לא יודע איפה זה, ואני לא יודע מה קורה, ואני אבדוק, ואני אראה אם יש אישור, ואולי בכל זאת תעבור הלוויה והכל יהיה בסדר, אז אנחנו אומרים, לא, 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 לא. ההלוויה הזאת היא לא תעבור איפה שאנשים והילדים שלנו נוסעים הביתה.
אוקיי, אז אתה מגיע ימר שי, מלא אדומים, ומה אז?
ואז שם אני מחכה בערך איזה שעתיים, שלוש, בערך בשעה 6:30 בבוקר מגיעה החוקרת של ימר שי לחקור אותי. והיא אומרת לי, אז היא אומרת לי לראשונה, במה אני חשוד. זאת אומרת, כי כמו שהזכרתי, הצו מעצר שלי לא הופיע עליו שום דבר. אומרת לי, אתה חשוד בהצתה, אתה חשוד בהתפרעות, בתקיפה של פלסטינים.
באיזה יום, באיזה שעה, באיזה מקום?
זה בדיוק כמו ששאלתי אותה. שאלתי אותה, אני יכול לדעת באיזה יום, באיזה שעה, איפה זה קרה?
סנהדרין, צריך לדעת זמן.
נכון, כל בן אדם.
מי היה איתך?
כן. אז היא אומרת לי, אני לא אומרת לך. אני לא יכולה להגיד לך. אמרתי לה, מצפה ממני לענות.
יש פה איזה ספר על השלוחן שטל צפה מראש.
כן.
בוא, זה כך פיקוד.
אני הרשיתי לעצמי, כשקראתי שוב ושוב על המקרה שלך, ספר שאני מאוד אוהב של פרנץ קפקא, שנקרא המשפט. ובספר הזה, באופן כללי, הוא מתאר דמות בשם קוף. אפילו שם אין לו בספר. וקוף מתעורר יום בהיר אחד, אני אפילו אקריא את ממש משפט הפתיחה של המשפט.
שלא יגידו שיכולו בני תרבות.
חס וחלילה, כן. אפילו צ'כוב אנחנו נביא לפה. אני מקריא את משפט הפתיחה. מסתבר כי מישהו הוציא דיבה רעה על יוסף קוף, כי יום אחד בבוקר נאסר על לא עוול בכפו. ככה מתחיל הספר. ולאחר שיג ושיח עם האוסרים שלו, שזה קצת מזכיר, הם לוקחים אותו מהחדר, לסלון, ושם הם משגיחים עליו, הם אומרים לו משהו שמאוד התחבר לי למקרה שלך. אז שוב, סליחה שאני מרבה בציטוט, אבל תגיד לי דעתך. מתואר פה מפגש עם המפקח של השוטרים שעצרו אותו. המפקח הטיל את קופסת הגפרורים בכוח על גבי השולחן. שרוי אתה בטעות גדולה, אדוני, אמר. אלה האדונים שבכאן וגם אנוכי, אין לנו כל חשיבות לגבי עניינך. ולא עוד אלא שאין אנו יודעים על אודותיו כמעט כל מאומה. יכולנו ללבוש בגדי שרד לכל הפרטים והדקדוקים, ואף על פי כן זה לא היה זה מחמיר את עניינך מכל וכל. ואין אני יכול אפילו לומר לך כי נאשם אתה בכלל. ויותר נכון, לא ידוע אם נאשם מנך. חבוש אתה. ובמובן הזה, התחושה שלי, אני מקדים את המאוחר, אבל האישום הזה הרי בהצתה וכן הלאה, הרי זה עורב הפרח. זה דבר שלא היה וגם אתה לא הושמת בזה. ומאוחר יותר...
מה זאת אומרת, הוא לא אשם בזה?
הוא לא הואשם בזה בצורה רשמית בבית משפט, לא התנהל משפט.
בוא נקדים את המאוחר.
אוקיי. בוא נשמע מה היה.
כאילו, אני...
אבל כן, אבל כן, אישום, מבחינתך אתה יודע שלא עשית את זה, אני מתחילה. זה אתה יודע בתוכך את האמת.
אבל זה הוא יספר.
ואתה רק, בנרון, אתה בעצם לכאורה, אומרים לך כל מיני אישומים שאתה יודע שבתוכך הם לא, ואתה רק חבוש, אתה באיזשהו מצב של תלוי בין שמיים וארץ, שמתחילים להטיל בך, להטיח בך שמות, להטיח בך דברים. ואתה לא, אתה לא יודע איפה אתה עומד, אתה לא יודע לאן אתה הולך. אתה נמצא ממש באותו מקום, כמו אותה דמות. ואותה דמות שמנגנון בירוקרטי שלם מגיע ומתחיל, כאילו, מתחיל, איך אומרים, באנגלית זה יש ביטוי, to poke you, כאילו, מתחיל לצוות אותך. ואני ממש סקרן איך אתה רואה את הסיטואציה הזאת, ואתה לא נותן לחוסר העונים להשתלט עליך. איך אתה בתוכך מתמודד עם חוסר עונים שכזה? כי זו תחושה מאוד מאוד קשה שנותנים, מאשימים אותך בדבר שאתה יודע שלא עשית.
תראה, באותו שלב אני לא כל כך מרגיש חסר עונים, אני מרגיש שאני דווקא די על קרקע יציבה. זאת אומרת, אני יודע מה אני עשיתי ומה אני לא עשיתי. אני, בטלפון שלי יש תיעודים לכל אירוע שהייתי בו. אני גם מסתובב עם טלפון שהוא בסוף טלפון חכם. כולנו יודעים שזה מכשיר מעקב לכל דבר ועניין, יודעים איפה הייתי ואיפה לא הייתי.
אז אנחנו משודרים גם בזום, גם בעל המשמעות וגם במחלקה היהודית השבק, פגסוס.
זה לגמרי ככה, כן, תמיד צריך לקחת את זה בחשבון.
אז אם זה ישתבש, ההקלטה הזאת, אז אנחנו ממש מבקשים מכם, במחלקה היהודית, תשלחו לנו אם צריך את הקופי שיש לכם.
אל תמחקו מענן.
אל תדאג, לא מוחקים כלום.
כן. אבל אני מה שנקרא על קרקע יציבה, כי אני בעצם יודע מה עשיתי, ואני אומר, אוקיי, כאילו קורה שעוצרים אנשים על אירועים, והם לא קשורים אליהם, ויום יומיים, וזה נגמר הסיפור, כאילו, יש פה איזשהו חוסר עונים, אבל הוא לא חוסר עונים מוחלט, כאילו, במיוחד לאנשים כמוני, כמו נערי גבעות אחרים, שנעצרים פעם ב, לפעמים בצדק, לפעמים לא בצדק, אבל זה לא איזשהו משהו שאפשר להגיד, יש פה עוול מוחלט ולא הגיוני. החקירה הזאת, אני אגיד לך, על פניו הייתה נראית לי הזויה, כי אם נמשיך את מה שהיה במהלך החקירה...
אז בוא נמשיך, אתה מואשם בהצתה, התפרעות ו...
גרימת נזק לרכוש, משהו כזה, אני אפילו לא זוכר בדיוק את הפרטים, לפני 7 חודשים.
דרך אגב, הצתה, שוב, אם היא אמרה לך מי נפגע או מי לא נפגע, הצתה כשלעצמה, אני לא יודע אם היא דורשת מעצר מנהלי, מה שקרה לאחר מכן.
אין בעיה.
אבל גרימת נזק לרכוש, דברים כאלה, זה עבירות די מינוריות. כלומר, זה ונדליזם, זה בסדר. נניח שעשית את זה, כמו שנגיד שפי פז, זה מתועדת בזה שהיא גרמה נזק לרכוש, וסליחה, היא, איך זה נקרא, השחטת פני רכוש.
כן, כן.
זה רק גרפיטי, אוקיי? אז...
אבל תראה, אני כאילו שוב חוזר על זה שזה ממש לא היה ולא נברא.
כמה זמן אתה נחקר?
15 שעות.
וואלה.
ואני גם...
אתה חותם על החקירה בסוף?
כן, אני מבחינתי משתף פעולה עם החקירה הזאת, זאת אומרת, כל עוד שואלים אותי שאלות, אני עונה עליהן. כשהחוקרת אומרת לי, אני לא יכולה להגיד לך מתי קרו האירועים, ומתי, באיזה תאריכים, באיזה מקומות, אני אומר לה, תשמעי, אני לא יודע לענות על מה שהיה מאז שנולדתי עד עכשיו. תביא לי אירועים, אני אגיד לך איפה הייתי. יכול להיות שלא הייתי שם בכלל. יכול להיות שהייתי שם ואני לא קשור לזה. יכול להיות שהייתי ואני קשור לזה, ואז סבבה, תרשיעו אותי, אבל כאילו, אי אפשר להגיד לבן אדם, אתה חשוד בהצתה, או בלי להגיד לו בכלל מתי זה קרה ואיפה. בשעה מסוימת היא שואלת עוד כל מיני שאלות כמו...
זה רק רבע שעה.
נכון.
שוב, בואו נשים רגע את הקונטקט, חקירה קצרה מאוד.
נכון, רבע שעה, 20 דקות,
לא יותר מזה. רבע שעה, 20 דקות, זה בעצם חקירה שאפילו אין כמעט שאלות המשך, זה כאילו...
ממש, ממש ככה. היא שואלת אותי בשאלות ההמשך, היא שואלת אותי, כמה פעמים היית בחווארה? אמרתי לה, את יודעת שחווארה זה בעצם הכביש...
זה כמו לשאול תל אביבי, כמה זמן, כמה פעמים היית בבגין, סליחה, באלון.
נכון.
זו שאלה מפשוט.
זה הכביש שאני נוסע עליו הביתה.
אין דרך לנסוע לירושלים, פחות או יותר לא דרך חווארה, אפשר לנסוע דרך המרכז, כביש 6, אבל זה פחות או יותר כביש שלכם לכל מקום.
נכון. היום האמת יש את עוקף חווארה, אבל הוא נפתח רק בזמן שהייתי בכלא. אז כולנו היינו נוסעים דרך חווארה, הלוך חזור כל יום.
לא מתוך רצון להיכנס לכפר ערבי, אלא מתוך רצון להגיע לאופרה, בית אל, פסגות.
ירושלים, אריאל, הכל. כן. ואז אני אומר לה את המשפט שמבחינתה הוא כאילו גורם לעצור את החקירה. אני אומר לה, אני חושב שהחקירה הזאת היא חקירה פוליטית. והחוקרת ממש מזדעקת ואומרת, אתה חושב שהייתי קמה ב6:30 בבוקר כדי לחקור אותך בחקירה פוליטית? אמרתי לה, כן. בעיניי, ימר שי הוא גוף פוליטי. אני עוד זוכר את הדריסה של אהוביה סנדק ואת כל הטיוח שהיה שם מסביב. אני עוד מכיר את כל התיקים שאתם עוצרים וחוקרים אך ורק יהודים וכמעט ולא ערבים. בעיניי, זה חקירה פוליטית. אמר לי, אם זה ככה, אז אנחנו סיימנו. והוצאת את החקירה. אז אני שואל את החוקרת, אוקיי, מה קורה איתי עכשיו?
דרך אגב, חוקרים בדרך כלל לא נעלבים וסוגרים חקירה. כנראה זה נגמר. כנראה...
כן, גם יותר מזה, כאילו, אתם רוצים להשיג מידע, תשאלו שאלות, אתם תקבלו תשובות. זה לא שיש פה איזשהו משהו שאני לא מוכן לעלות עליו. אבל אין כאילו רצון אפילו לחקור. אפילו לא יודע...
אוקיי, אתה שואל אותה, אוקיי, מה עכשיו? בעצם הברירות הן, או שאתה רואה שופט באותו יום, כי נעצרת בלילה, אז אתה אמור לראות שופט תוך 24 שעות, או שאתה משוחרר.
נכון. אז אני, זה מה שאני שואל אותה, אני אומר, אתם משחררים אותי? אומרת לי, לא. אמרתי לה, אוקיי, אז מתי אני עולה לשופט? אמרת לי, אתה לא עולה לשופט. אמרתי לה, אני לא מבין, אני צריך לעלות לשופט תוך 24 שעות. אז היא אומרת לי, אתה עוד לא הבנת מה קורה איתך, אה? תחזור, תחזור לתא שלך. אז מחזירים אותי לתא, ושם אני איכשהו מנסה להשלים תפילת שחרית וקצת לישון על הרצפת בטון שמה, ואחרי
בערך... עם אזיקים.
לא, בתוך התא הורידו לי את האזיקים. אבל אחרי בערך 4 שעות מגיע אליי שוטר כלשהו, אני אפילו לא זוכר מי זה היה, ואומר לי, כך, דנינו, זה הצו שלך. הוא מביא לי צו, אני מסתכל ואני רואה שכתוב צו מעצר מנהלי, בשמו של שר הביטחון, יואב גלנט, אני מורה בזאת על מעצרו המנהלי של אריאל דנינו, שם שלי, שם של אבא שלי, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, מקום מגורים, והסיבה שרשומה שם זה בשל חשד, לפגיעה בביטחון המדינה ובביטחון הציבור.
זה אבל נוסח החוק, זה לא שהתאימו את זה עבורך...
זה מה שכתוב על כל צו מנהלי. זה לא משתנה בין אף צו מנהלי.
גם צו מנהלי של מוחמד כזה או אחר.
נכון. כל צו מנהלי זה אותו נוסח. זה נוסח שקיים כבר...
מה עבר לך בראש תוך כדי?
שוק. הלם. והיה שם איזושהי תחושה קצת של... אוקיי, לא הצלחתם, כאילו לא מצאתם עליי שום דבר, אז... אתם הפסדתם, לא אני. כאילו, אם כל מה שיש לכם לעשות נגדי, זה להכניס אותי למעצר מנהלי, בגלל שכנראה אמרתי את הדברים שאתם לא רוצים לשמוע, ופעלתי בצורה שאתם לא רוצים שיפעלו, למרות שהיא הייתה חוקית לגמרי, כי אם היא לא הייתה חוקית, הייתם פותחים כתב אישום
ותהליך. לא, זהו, בוא כן נתן איזה הקדמה על מה זה מעצר מנהלי. בעצם, על פי הדין, אמורים לתת לכל אדם את יומו בבית המשפט. כלומר, מעצר לצורך חקירה, אוספים ראיות, עוצרים עוד אנשים, או מזמנים לחקירה עוד אנשים, נגיד שאתה עצור על הסיפור הזה של הפיצריה, הם לא אהבו את זה שהתקרבתם יותר מדי לא יודע, לפיצריה תמימה ונחמדה, למרות שהיא...
לא תמימה ולא נחמדה.
לא, אני אומר, נניח. אז אמורים לעצור אותך, כדי שאתה לא תזהם את החקירה, אחר כך אמורים לעצור, או לזמן לחקירה עוד אנשים, מטלפון חסום מתקשרים, אומרים שלום, מר אברהם כהן, תגיע לחקירה, באיזה עניין, לא אומרים, הבן אדם מגיע, ואז מגלים לו, בזה, אחרי שהוא כבר בלי טלפון, בלי שום יכולת לזהם את החקירה, שואלים אותו, תגיד, באמת היה איתך דנינו, זה, מה הוא עשה, מה הוא לא עשה, נתן סתירה לערבי,
יש גם הרבה מחלמות הבטחה, כאילו חומרים כאלה.
עושים המון חומרים בין עדויות ובין ראיות של מצלמות הבטחה ודברים כאלה, ואז, אם אתה מסוכן, זה מעצר עד תום ההליכים, ואז מגישים כתב אישום תוך כדי המעצר עד תום ההליכים, ובסופו של דבר מביאים אותך בפני בית משפט, מביאים את כל העדים, את כל הראיות, ומנסים לשכנע את השופט שאתה אשם, ואם לא מצליחים, אז אתה יוצא זכאי, וזהו. ככה מתנהל משפט במדינה...
זכות להליך הוגן.
לא כמו במשפט של קפקה, שזה לא משפט.
המשפט.
שלא בוצע, דרך כלל הוא לספר להם מה קרה בסוף.
אתה עושה ספוילר.
לא נעשה. עכשיו, אתה אומר, ניצחתי בגלל שהם לא מביאים אותך להליך הרגיל, ההוגן. לא, בוא תסביר.
כן, קודם כל, התחושה של הניצחון הייתה רק חלק מתוך בליל התחושות שעטף אותי ברגע הזה. אבל אני חושב שבסופו של דבר, הבעיה הגדולה שיש לשבק נגדי, שאם כבר שואלים, כל כך הרבה שאלה, אנשים שאלו אותי, למה קיבלת צו מעצר מנהלי? חושב שיש את התפיסה, מה שנקרא הקונספציה, אני הבנתי שאסור כבר להשתמש במילה הזאת, אבל
כן,
אני לא הייתי פה 7 חודשים, אז מותר לי, אני לא השתמשתי בה עדיין, אבל הקונספציה שהם שבועים בה, שהרשות הפלסטינית היא ידידה שלנו, ושהערבים ביהודה ושומרון הם שונים מהערבים בעזה, ושהסיכוי שיקרה משהו כזה הוא לא, וגם כאילו המחשבה שבשביל לשמור על שטח רגוע, מה שצריך זה לחכות ולא לא, לא, לא לעורר אותם ולתת להם לפרוק ולהוציא כיתור ודברים כאלה.
Yeah, אנחנו... כתבת דברים בנושא הזה של הרשות הפלסטינית בשלושה שבועות מאז 7 באוקטובר עד שנעצרת?
כמעט ולא התבטאתי בטוויטר, גם באמת הסגרו לי את הטוויטר באותו זמן. פתחתי אחד חדש, אבל כאילו כמעט ולא היה לי זמן להתבטא ברשתות החברתיות, למרות שזה מה שאני עושה אותו המון. באותו זמן כמעט ולא הייתי עסוק בזה, כי...
מה היה התפקיד שלך? מה...
בעיניי שלדוגמה...
ניהלת חמל?
כן, אבל החיילים, אני אתן לך דוגמה, סבבה, החיילים בשטח, כולל אפילו חלק מהמקומות קציני מודיעין, לא באמת יודעים לאסוף מודיעין. זאת אומרת, היחיד שאחראי על המודיעין שמגיע לצהל, זה השבק. אני דיברתי בטלפון עם אחת מהקצינות מודיעין, והבאתי לה איזשהו מידע, והיא אומרת לי, מאיפה הגיע המידע הזה? אמרתי לה, זה מהקבוצה הטלגרם של כפר מסוים. אז היא אומרת לי, איך אני מגיע לקבוצה הטלגרם הזאת? אמרתי לה, תרשמי בטלגרם את השם של הכפר. אמרתי לי, אתה יכול לרשום לי את זה בערבית? אני לא יודעת לרשום ערבית. והיא קצינת מודיעין. אז כאילו, כל התפקיד, אני לא יודע אם להגיד כל התפקיד, אבל יש קציני מודיעין בצהל שהתפקיד שלהם היה לפחות לקבל מידע מהשבק ולהעביר אותו למחת, או לאוגדונר, או למי שזה יהיה. אבל...
ונקרא לזה אולי מזכיר מודיעין, ולא קצין מודיעין.
יכול להיות, כן, אבל כאילו הרצון הזה לבוא ולחפש מידע בעצמך ולהגדיל ראש וזה, אז כאילו עכשיו, כשכל המידע עובר דרך גוף, שהוא בסופו של דבר גוף חשאי, גוף שאנחנו יודעים היום שהוא נגוע באג'נדות מאוד מאוד מסוימות ששייכות נאמר על עצמו לקיצוני, זה בעייתי. זה לא רק בעייתי, זה מסכן, מסכן אותנו. אני לא יכול שמי שאחראי לביטחון שלי יתעלם מזה שעוברת הלוויה של מחבל בכביש, כי טוב, נו, אנחנו לא רוצים לעצבן אותם יותר מדי, וזה בסדר.
בוא נחזור רגע לסיפור. אתה, הנה, דניל, הנה הצו שלך, בשעה נגיד 11-12 בצהריים.
כן, ממש קיבלתי אותו אחרי כמה דקות, נחתם ב-12, קיבלתי אותו ב-12:20. אני, האמת היא, הסתכלתי וראיתי שכתוב שם, כתוב איפה הצור המנהלי אמור לשהות, וכתוב שם שאני אמור לשהות בכלא מגידו ובכלא קציות.
גם וגם?
או.
זה כלא ביטחוני, כאילו, יש שם אסירים ביטחוניים, אסירים ביטחוניים.
בדיוק ככה, כן, יש שם אסירים ביטחוניים, מחבלי נוחבות.
וכשאתה קורא את זה, אתה מרגיש, כאילו, אולי גם זה מתחבר למה שאולי, כשראית את הצו, אני אקדים את זה. כשקיבלת את הצו, הרגשת איזושהי תחושה, אני מדבר ברבתי, של בגידה מסוימת, זאת אומרת, המדינה יוצאת ככה נגדי, למרות שניסיתי לעזור, וככורח יוצא, כשאתה מקבל את זה ספציפית לכלא עם נוחבות, כאילו, האם הם נוקמים בי? כאילו, אתה שאלת, מה אתה חושב? זה מה שהרגשת, זה מה שדימית לעצמך, כאילו, איזה סיפור סיפרת כשאתה רואה אירועים כאלה נרקמים לנגד עיניך?
תשמע, אני לא ידעתי להסביר את זה לעצמי, אני הייתי בשוק טוטלי, כאילו, אבל אני יכול להגיד לך שממש כשהייתי שם עצור, אז ההורים שלי הגיעו עוד לפני שככה הספיקו להעביר אותי כדי להביא לי כמה בגדים, כי הייתי בסוף רק עם הבגדים שעליי. ואבא שלי כאילו פגש אותי ככה דרך הסורגים של התא, ואמרתי לו משהו שממש עלה לי בראש באותו רגע. אמרתי לו, תראה אבא, גם בתנך אנחנו מכירים את הסיפור על זה ששאול המלך בסוף ימיו, תוך כדי מלחמה עם פלישתים, הולך ונלחם בדוד. שדוד לא מנסה לפעול נגדו, דוד מנסה לעזור לו, דוד לא רואה בו אויב שלו. אז אמרתי לו, אני לא משווה את עצמי לדוד המלך, אבל אני גם לא משווה את יואב גלנט לשאול. הדוגמה הזאת היא חוזרת, זאת אומרת, יש מקרים הזויים, לא מוסברים, לא הגיוניים, שבהם מדינת ישראל תוך כדי מלחמה נלחמת במי שעוזר לה, בגלל, אני לא יודע אפילו להגיד בגלל מה, בגלל תפיסות עולם אחרות, בגלל סטיגמות, בגלל אידיאולוגיה שונה לחלוטין שבעיניהם היא מתנגשת ואנחנו מהווים את הסכנה ולא המחבלים הערבים. אז ברור שיש את התחושה הזאת של הבגידה, אבל אתה לא מתמקד בה, אתה לא רוצה להתמקד בה, כי אתה לא רוצה להיות המסכן, אתה רוצה לראות איך אנחנו יוצאים מזה.
ואז אתה מגיע, אוקיי, מקבל את הצו, לאן לוקחים אותך?
אז באופן זמני לוקחים אותי למגרש הרוסים, כי מבינים שאי אפשר באמת לקחת אותי לכלא מגידו או לכלא קציות.
למה?
כי זה בלתי אפשרי, אי אפשר לשים אסיר ביטחוני יהודי ביחד עם אסירים ביטחונים ערבים, כולם מבינים מה יקרה בסוף.
אין שם אגפים של יהודים?
לא, אין. אין שם אגפים של יהודים, לא שמים שם יהודים. זה לא אמור להיות ככה. ולוקחים אותי בעצם למגרש הרוסים, שם אני שוהה בערך שבועיים, בתנאים מאוד קשים.
בוא גילות... תתאר רגע את התנאים, כי זה, אני חושב, אחד ה... יודע, מה שקרה לך, המעצר מנהלי, זה אחד הדברים אולי הכי חמורים שיכולים לקרות במדינה דמוקרטית, אבל התנאים של המעצר, של סתם אנשים, לא סתם, של אנשים שחשודים בדברים מסוימים, או שהם במעצר כזה או אחר, בגלל צורכי חקירה, הם אנשים שלא הורשעו עדיין, שלא אמורים לקבל שום עונש מהמדינה, שאמורים להיות מוחזקים בתנאים לכאורה הכי טובים. אסיר זה מישהו שכבר הורשע, אולי חלק מהעונש, זה שלא יהיה לו טלוויזיה, לא יהיה לו ספרים, לא יהיה לו תפילין, לא יודע. אבל אנשים שהם במעצר, בלי להיות בכלל אשמים, הם חפים מפשע.
נכון, עצור מנהלי, הוא חף מפשע.
לא, אני לא יודע, אפילו אנשים שאתה איתם.
אפילו אנשים עצורים.
אם אין את העצור, זאת אומרת, יש רכז מודיעין בתוך, נכון? יש רכז, נראה לי זה נקרא רכז מודיעין.
קצין מודיעין.
כן, קצין מודיעין, הוא ממונה על שיבוץ, נכון?
נכון, זה בית הסוהר, שלא ישים אנשים מסוכסכים, שלא ישים אנשים מארגוני פשיעה כאלה ואחרים ביחד.
מי הוא שם אותך?
היה שם תא של עצורים יהודים, שנקרא עצורים יהודים ביטחוניים. זה היה שם שתי חבר'ה
ש... היה שם מישהו בלי פאות?
כן, כולם שם היו בלי פאות, אולי אחד היה עם פאות.
מעניין.
זה, היה שם שתי חבר'ה שהלכו מכות עם ערבי בשוק, וצעקו לו מוות לערבים, אז הם נחשבים ביטחוניים. היה אחד אחר שגם בעט באיזשהו ערבי בתל אביב, והתעצבן ש... זה דברים כאלה, כאילו עצורים.
אוקיי. הם נחשבים ביטחוניים. תתאר את התנאים שם, כי... השיחה איתך גם הזדמנות, אני חושב, לגעת בנושא הכואב הזה, שלא קשור רק לעצורים מנהלים, גם לעצורים רגילים. עכשיו, מישהו נתפס עם, לא יודע, גרם מריחואנה, יכול להיות שהוא יעצר, לקח למגרש הרוסים, ועכשיו יש שם יומיים, שלושה, ומה התנאים של התא?
התא הוא לא גדול, אני לא יודע ממש להעריך במטרים, משהו כמו 4 על 5 מטר. יש שם 4 מיטות קומתיים מבטון, מזרונים דקים כאלה.
מרגישים את הבטון מתחת?
כן, וסמיכות סקאביאס משומשות מאוד. קירות בטון חשופים, בלי חלון, דלת ברזל כבדה שנטרקת וננלת עליך, קיור קטן, שירותים, יש כאלה מקומות שיש חור ברצפה, שזה כאילו שירותים בול פגיעה, אצלנו ספציפית היה לנו אסלה, כאילו הרגשנו... זה, ומקלחת כאילו בלי דוש, כאילו רק צינור שיוצא מהקיר, ואתה צריך להתקלח מתחתיו, וזהו, זה מה שיש לך בתא.
את, נייר, פרים?
לא.
תשמישי קדושה?
לא, היה שם האמת היא אחד שהיה לו תפילין, אני השתמשתי בתפילין שלו, אבל לקח יותר אפילו האמת היא, כל הזמן שהייתי שם לא נתנו להכניס אליי תפילין. זאת אומרת, רק כשהעבירו אותי לכלא אחר, אז קיבלתי את התפילין שלי.
ואפשר לתרום לשם דברים, אתה יודע, משהו...
לא, כאילו אתה מנותק מהעולם, לחלוטין, אתה...
מה יזיק, אם יש שם ספר, לא יודע, רומן של עמוס עוז, שלא יכנס להם רעיונות לראש, רומן של שמאלנים, מה...
אני לא יודע, זה צריך לשאול את ההנהלה של הכלא, אם יש בכלל דבר כזה...
מה עושים שם שבועיים, אתה נלקח לחקירות, משהו?
לא, האמת היא, לא נלקח לחקירות ולא כלום, שבועיים אתה מסתובב בתא, מצד לצד, מדבר עם האנשים.
יש חצר?
יש חצר, כן, יוצאים בעיקרון שעה ביום, בפועל זה היה בערך 20 דקות, וזה כל יום בשעה אחרת, זאת אומרת, יכולים להגיע לך ב-7 בבוקר, בואו לצאת לחצר עכשיו, יכולים להגיע לך ב-6 בערב, בואו לצאת לחצר עכשיו. חצר, שאנשים יבינו גם מה מדובר, זה פשוט משטח בטון, גם הוא מוקף בחומות מארבעת הכיוונים שלו, בגודל של נגיד 6 מטר על 6 מטר, זאת אומרת, קצת יותר גדול מהתא, אבל לא משמעותי, ומה שעושים בחצר זה פשוט הולכים במעגלים, הולכים מצד לצד, קצת להזיז את הגוף ולהזיז את הרגליים, וזהו, אתה פשוט מנסה למצוא זמן להעביר את היום. בשלב מסוים כן יצר איתנו שם הקשר הרב של הבית סוהר, והשתדל להביא לנו ספרי קודש משהו יכול, אז קיבלנו גמרא, מסכת סנהדרין וחומש, אז ישבתי ללמוד קצת ככה כמה שהצלחתי. שאר הזמן אתה מדבר.
ביקורים?
לא, לא ביקורים, לא טלפונים, אפילו לא טלפון לעורך דין. כלום.
עורך דין בלבקר?
עורך דין לא. לא בא לבקר, אבל כאילו גם לא הרגשתי איזשהו צורך חשוב במיוחד, כי אמרתי, אני עצור מנהלי, זה לא שם, יש לי איזשהו מהלך לנהל. זאת אומרת, עצור מנהלי יכול להגיש ערעור על הצו שלו. יש דיון שבעצם מאשר את הצו, שבו העצור המנהלי יכול לזכור עורך דין שייצג את טענותיו. אבל זה, בעיניי, זה בדיחה שכאילו עדיף לבטל אותה. כי מה שקורה בדיון הזה, זה שהעורך דין שלי, בתור עצור מנהלי, הגיע וטוען את הטענות שלו. טוען, מרשי לא מעורב בשום אירוע. לדוגמה, בדיון שהיה, הוא אמר, הוא מבקש לראות את האירועים שבהם אני
כן,
מעורב.
כן, כמובן שלא נתנו, לא?
לא רק שלא נתנו, אני אגיד לך יותר מזה, אמרו לו, התיק כבר נסגר. פחות מ-10 שעות אחרי החקירה, כאילו, אני לא יודע אם יש דבר כזה, אבל 10 שעות...
התיק נסגר, ובכל זאת במעצר מנהלי...
כן, כי אין צורך בתיק. אין צורך בתיק עצמו כדי להכניס אותך למעצר מנהלי. המעצר המנהלי פשוט צריך להגיע רק אחרי שנעשתה חקירה. כביכול, כדי לתת את האופציה לעצור המנהלי, לתת את הגרסה שלו. אבל כמו שראינו במקרה שלי, אני הסכמתי לתת כל גרסה שיש לכל אירוע, זה פשוט לא עניין אותם.
אוקיי, אז דיברנו על מזרנים, קירות בטון, שיחות טלפון כמובן שלא, נכון?
לא.
אוכל?
אוכל, אוכל של הכלא. לא, לא טענו גדול בכלל. מקבלים בבוקר פרוסות לחם וגבינה, בצהריים יכול להיות מנה מבושלת, פתיתים, עוף או אורז, דברים כאלה. זה פחות או יותר מה שאוכלים.
ואתה אומר, אין אפילו ספרים, אין שום דבר...
היה לנו, כאילו, היה לנו איזה שלושה ספרים בתא, כאילו, מה שיש, זה מה שיש.
שלושה לשמונה אנשים, תשעה?
כן, שמונה, בשעה מסוים חלק השתחררו, כי לא כולם כמוני היו עצורים מנהלים, כולם היו עצורים רגילים, אז הם, כמו שסיפרת קודם, יש איזשהו דיון, ומחליטים שלא מספיק, לא מספיק מסוכנים כדי להשאיר אותם במעצר, אז מוצאים אותם למעצר בית ודברים כאלה.
אני אשמח לשאול...
באותו שלב, הערעור הזה שדיברת עליו, מוגש ערעור, לא מוגש ערעור, מה המשפחה בחוץ סיפרה לך על הזמן הזה?
אז כן, אז מוגש ערעור, בתוך הכלא לוקחים אותי לזום בעצם, למחשב שבו אני יושב, כאילו חלק מבית המשפט שאני כאילו שומע את הערעור שלי. האמת היא, לא ממש הצלחתי להבין מה קורה שם, כי הזום לא באמת עבד. וכמו שאמרתי, כאילו, אחרי שהעורך הדין טען את הטענות ואמרו לו שהתיק נסגר, אז יש דיון במעמד צד אחד, דיון חסוי. זאת אומרת, מוציאים אותי ואת העורך הדין מהאולם, והשופט מדבר עם השבק בארבע עיניים. במשך 20 דקות, חצי שעה, שבק מגיש לו חומרים וחוות דעת וכל מיני מסקנות שיש לו, והשופט מתרשם מזה ומחליט להשאיר את המעצר. אין לי מושג מה היה שם ומה הציגו, אבל זה חייב של עצור מנהלי.
אוקיי, אני, שתי שאלות שאני רוצה לשאול. השאלה הראשונה, שאלת על אוכל ועל התנאים, מה, איך, בדיעבד בטח השלמת את זה, איפה הייתה אשתך? איך היא הרגישה? מה היא ידעה? הילדים, סליחה שאני, זה כמה ילדים יש לך? ארבע, ברוך השם. ארבעה ילדים שפתאום אבא יום אחד נלקח מהם באישון לילה. אשתך שצריכה פתאום לדאוג לארבעה ילדים, ועכשיו גם לבעלה שנעלם, והיא לא מצליחה, כמו שאמרת, אין טלפונים, אז אין קשר עם האישה. מה היא הרגישה באותו זמן בבית? מה אתה הרגשת בתוך הכלא כשחשבת עליה? אני אשמח לשמוע קצת החוויה האנושית הזאת.
כן, אז קודם כל מאוד דאגתי לה, מאוד דאגתי לילדים. אבל היה לי איזושהי תחושה בלב שהשכנים שלנו והאנשים שאיתנו עוזרים לה, גם ההורים שלי בדקות הספורות שמספיקו לפגוש אותי, זה הדבר שהם הבטיחו לי, אנחנו נעזור לאביה, נעזור לילדים, וכל מה שצריך הם יקבלו. אז ככה הרגשתי שהם יחסית בידיים טובות, ובאמת עטפו אותה חברות ושכנות, ממש היישוב יצר, כאילו התגייס לעזור לה בכל מה שצריך, ולהבנתי, מה שאני מבין, כאילו עכשיו שאני משלים את הפערים של התקופה הזאת, היה גם תמיכה מאוד מאוד גדולה בעם ישראל באותו זמן. המון חיילים שהצטלמו, אנשים שתרמו כסף, אנשים שבאו לעזור, לעשות בייביסיטר, לעשות כביסות, לקחת את הילדים. כל דבר שצריך, כאילו ממש קיבלה עזרה מכל כיוון. הרגשות, זה ההתמודדות הקשה מאוד בשלב הזה, כאילו להתחיל להקל מה זה ארבעה חודשים. פתאום אתה קולט, זה היום הולדת של הילדה שאני לא אהיה. זה חנוכה
שלנו. יש לך שעון?
בשלב הזה לא. אני פשוט מסתובב בלי שעון בדרך כלל. אז לא היה לי שעון, וזה האמת היה הדבר שהכי תסכל אותי, כי אתה במגרש הרוסים אפילו לא יודע אם זה יום או לילה. כי אין חלון, אין כלום. והייתי שואל את הסוהרים מדי פעם, מה השעה, היו אומרים לי, וככה הייתי מנסה...
מה השעה, מה התאריך?
כן. לא, מה התאריך תמיד ידעתי, כי מאוד הקפדתי גם בשביל שבת וכזה, לדעת מה... מתי נכנסת שבת, מתי יוצאת שבת, דברים כאלה. אבל כן, אתה מנותק. הייתי מנותק במשך שבועיים לחלוטין.
אבל המעצר הרבה יותר ארוך. אז נכון. בעצם אתה אומר, אתה עוזב את מגרש הרוסים, כי בעצם לא מחזיקים עצורים לטווחי זמן ארוכים בתנאים הבאמת מזעזעים האלה.
האמת היא שזה השתנה רק לאחרונה. כי פעם כן היו מחזיקים עצורים.
כן, גם פעם היה שתנאים אפילו יותר גרועים במגרש הרוסים.
זה גם נכון.
לא, אני רק...
אבל אני
אומר, שאני... כאילו, דעתי אישית, התנאים של עצורים בישראל, וזה גם יש ועדות, ועדות ביקורת על העניין הזה של דוח מבקר המדינה, הם תנאים מזעזעים שלא קשורים בכלל ולא מתאימים למישהו שהוא בהכרח מוגדר כחף מפשע כרגע. הוא רק חשוד. אין שום סיבה שלא יהיה להם ספרים, שלא יהיה להם אפילו בידור כלשהו, שלא יהיה להם שעונים, שלא יהיה שעון בתא, שום דבר רע לא יכול לקרות, כתוצאה מזה שיש שם תשמישי קדושה, שיש שם ספרייה עשירה, שיש שם אפילו עיתונים, אתה יודע, לא, עיתונים אתה יודע, אולי מתעדכנים בדברים שבחוץ ואסורים לפרסום, אולי זה מין רשת לא, של פושעים, לא יודע. אבל ספרים שנכתבו, נגיד, לפני שנות ה-80, ודאי שאין שום בעיה איתם. וגם מזרנים, לא חייבים להביא מזרן כזה, אפשר להביא מזרן יותר גדול, אפשר להביא גם סדינים, אולי סדינים עלולים להביא לחנק, אז אוקיי. כן, יש פתרונות טכנולוגיים חד פעמיים שימנעו בעיות.
זה ברור שאפשר לשפר את התנאים גם בלי, אבל בזה אתה צודק לגמרי.
וגם שתהיה קנטינה שאפשר לקנות גופייה חדשה.
קנטינה מקבלים לפי מיטב ידיעתי רק אסירים שהם כאילו עברו את השלב.
זה מה שאני אומר, אתה הייתם שם שבועיים ולא יכולת, נגיד, התקלחת אז חזרת לבגדים שלך, זה נראה לי דבר שהוא...
נכון, הייתי ממש שניים, שלושה בגדים, מה שההורים שלי הצליחו להכניס לי בשעות הראשונות של המעצר, ומעבר לזה כלום. לא היה לי תפילין, לא היה לי תלית.
אז משם אתה עובר?
משם אני עובר, כן, בדיעבד אני מבין שזה אחרי התערבות של חברת כנסת לימור סון הר מלך, שממש לקחה לליבה את הנושא הזה של העצורים המנהליים, והעבירו אותי לכלא דקל. זאת אומרת, אני, שהייתי שם, ביקשתי לעבור לאגף תורני, העבירו אותי לאגף תורני בכלא דקל, ששם...
מה זה אומר?
מה זה אגף תורני?
כן, אנחנו מכירים את זה מעשייה או מנסי קצב, אבל אתה יודע, מדובר באמת על החצר האחורית של החצר האחורית של החברה הישראלית, אף אחד לא מתעניין בזה.
כן, אז אולי עכשיו התעניינו. יש בתי סוהר של אסירים שהם שבוטים, זאת אומרת, אסיר שנשפט להיות בשנתיים, שלוש, ארבע שנים.
שהורשע?
הורשע, הורשע בכל מיני עבירות.
עבר עבירה.
עבירות מין, עבירות מס, עבירות אלימות, כל הדברים האלה. אז אסיר שהורשע, הוא נמצא בכלא, בכלא של אסירים שבוטים, ויש כל מיני סוגים של אגפים, יש אגפים טיפוליים, זאת אומרת, בן אדם שעבר עבירות מין צריך לעבור טיפול מסוים, אם במיוחד אם הוא רוצה שיקצרו לו את המאסר, לקבל שליש, לקבל הקלות בתנאים, בן אדם שעבר עבירת תעבורה גם צריך לעבור טיפול, כל מיני דברים כאלה. חלק מהאגפים, זאת אומרת, יש למיטב ידיעתי ארבע אגפים כאלה בסך הכל בארץ, הם אגפים תורניים. זאת אומרת, אסירים שמשנים את אורח החיים שלהם בכלא, או שמראש נכנסו בתור אנשים דתיים, שומרי תורה ומצוות, יכולים להיות באגף שמותאם לשומרי תורה ומצוות. זאת אומרת שלא ישנו שם בשבת, ושיהיה שם איזשהו תא שיש שם משקה בכנסת, ויש שם ספר תורה, ותפילות במניין, כמה שמתאפשר. ואסירים דתיים סביבם, שיעורי תורה, אם יש אנשים רבנים שמגיעים לכלא מדי פעם להעביר. באופן כללי, האגפים התורניים נחשבים בתנאים יותר טובים ויותר רגועים. כי אנשים שם מבינים שברובם, או שהם חזרו בתשובה, או שהם באמת בתהליכי התחזקות, הרבה פחות אלימות, הרבה פחות כללות, הרבה פחות דברים אחרים שאנחנו מכירים מבתי סוהר. ובאמת הגעתי לשם, ושם היה חוויה אחרת לגמרי. שוב, בסופו של דבר בכלא, אבל דאגו לי הרבה יותר שאני אסבול פחות, נגיד ככה.
מי?
בעיקר המפקד של הכלא, הסגל שם, שמאוד כאילו ראה את הסיפור, הכיר את הדברים, והבין בעצם שבנוסף לזה שאני עצור מנהלי ש... לא הורשע בשום דבר. הוא גם מבין על מה נעצרתי, וכאילו ממש אמר, אני איתך, אני לא יכול לשחרר אותך לצערי, אבל אם אתה צריך משהו, אני יכול להקל עליך.
ביקורים?
אז בהתחלה לא היה ביקורים, כי זה היה מצב חירום של המלחמה. אחרי חודשיים בערך נפתחו ביקורים, אבל הביקורים לאסירים ביטחוניים הם רק דרך חלון זכוכית. זאת אומרת, אני מגיע, אשתי מגיעה מהצד השני של החדר, עם הילדים, יש חלון זכוכית וטלפון מהצד הזה, טלפונים מהצד השני, ואנחנו מדברים בטלפון ורואים אחד את השני.
אז כמה זמן נעת שראית את אשתך מאותו הלילה?
חודשיים וחצי, אני חושב.
חודשיים וחצי שלא ראית את האישה והילדים.
נכון.
וואו, זה חתיכת מעגל לסגור. אני גם אשמח לשמוע, אתה מגיע לכלא, אני משער שרובם המוחלט, אם לא כל האסירים סביבך, הם אסירים מורשעים. נכון. חלקם גם לקחו על עצמם והודו בחטא, אולי יש כאלה שמכחישים, אבל בניגוד אל כל האסירים הללו, אתה לא הורשעת בכלום. זה מצב קצת יוצא דופן, גם איך שאתה מרגיש לאדם, גם איך שהם בתחרו עם אותך. אני אשמח לשמוע על החוויה שלך עם האסירים האחרים דווקא. עם הסגל גם תיארת וגם בטח יש בהמשך, אבל אני אשמח לשמוע איך היה הממשק שלך עם האסירים האחרים שהם במקום אחר ממך בגלל הסיטואציה.
כן, האמת היא במקום אחר, אבל בסופו של דבר אנחנו גם באותו מקום. זאת אומרת, שנינו ביחד צריכים לקום בבוקר לספירה ולעמוד במסדר כשצריך ולנקות את החדר, לבשל, לאכול, להתפלל. אז החיים שלנו הם דומים. ברור שיש מאוד מאוד התעניינות, במיוחד בהתחלה. אף אחד כמעט בכלא לא שמע על הדבר הזה. מה זה עצור מנהלי? מה זה הדבר הזה? איפה הכתב אישום שלך? איפה הפרוטוקול שלך? במה הורשעת? עזוב אם אתה מודה או לא מודה. הורשעת במשהו? אני אומר להם, לא. לא הורשעתי בכלום, וזה היה מציאות. ולקח לאנשים זמן להבין את זה. חלקם אולי לא האמינו בהתחלה, אבל אני מניח שעם הזמן מכירים את הסיטואציה ואומרים, אוקיי, זה עזוי.
יש איזה שם חדשות שמגיעות?
כן, אז... שם אפשר לקנות בקנטינה רדיו, והיה לנו רדיו, היינו יכולים לשמוע רדיו. בעיקר מה שקולטים שם זה רשת בית, אז כאילו, השתדלתי למעט, אבל שמעתי זה.
עיתונים, גם. משהו, חומרי קריאה, זאת אומרת, מה התנאים שם בכלא? ב...
אז זהו, אז התנאים שם, קודם כל, התאים שם הם הרבה יותר קטנים, אבל פחות אנשים. זאת אומרת, תא קטן, שלושה אנשים בחדר, ושם גם, בניגוד למגרש הרוסים, זה לא רק קירות חשופים ומזרון וסמיכה, אלא יש בעצם אסירים עם קצת ספרים, ציוד שקונים מהקנטינה, זה יכול להיות בקבוקי שתייה, יכול להיות פסטות, יכול להיות קפה, יש קומקום, אתה יכול להכין לצמיחה קפה, מעברר, כאילו ממש תנאים יותר שאפשר להעביר איתם את היומיום, את התקופות, את מהלכי השנה, ואתה יודע, עושים מה שעושים בכלא, משחקים שש בש, מעשנים, אוכלים, שותים, מדברים הרבה, מעבירים את הזמן, יש שם חצר שהיא פתוחה יותר משעה ביום, היא פתוחה במהלך כל שעות הבוקר והצהריים, אפשר לתת, להסתובב בחצר, ללכת, לחזור, הרבה שיחות מעניינות עם אנשים, הכרתי כל מיני אנשים מכל מיני סוגים.
לא, אז אני רוצה להמשיך את השאלה של טל, בעצם, איך אתה מתייחס לאנשים שם שסביבך? הם מסתכלים עליך, אומרים, בטח, אוי, לא היה לו אפילו משפט, ואדם חפים פשע או משהו כזה, אני מניח שזה מה שהם אומרים. מה אתה מרגיש שוב כלפיהם, לא כמו שיחה חדשה שנכנסת עליה?
היה לי שם אנשים שהיה לי קשה לשעות במחיצתם. זאת אומרת, אנשים שעשו דברים מזעזעים, במיוחד בתחומים של עבירות מין כלפי ילדים, השתדלתי הרבה פחות להתחבר אליהם. אבל בסופו של דבר, יש שם בהחלט אנשים שעשו דברים רעים. ואתה מתחבר אליהם כי זה אנשים שאיתך. ויכול להיות שהם עשו דברים רעים, אבל הם בני אדם שמתייחסים לחברים שלהם בצורה טובה. זה לא סותר את זה שהם צריכים להיות בכלא, וישלמו את העונש שלהם, ואני מקווה גם שיעברו את הדרך שלהם כדי שהם לא יחזרו לדבר הזה. אבל כשאני איתם, אז קשה לי לומר שהם חברים שלי, אבל אני מעביר איתם את היום. חוץ מהם, היה איתי גם עוד, בשלב מסוים מצטרף אליי, עוד עצור מנהלי, והיה שם עוד עצור אחד משפטי, גם הוא ביטחוני, על האירועים שהיו בחווארה לפני שנה וחצי, בזמן של ויגל, בזמן כל הפרעות. אז זה בעצם שתי חבר'ה שאני מכיר אותם, נערי גבעות שגדלו איתי וזה, אז...
שמו אותם ביחד?
כן, שמו אותנו ביחד, היה לנו תא של ביטחונים יהודים, שלושתנו ביחד. לא כל התקופה, היה איזה כמה חודשים כאלה, עד שהחליטו לפצל אותנו.
ואז בעצם הצו שלך הוא לארבעה חודשים, אני זוכר נכון?
נכון.
ואז הוחלט, היה אמור להיות מוחלט לשחרר אותך?
בעיקרון כן, הצו נגמר, אתה משתחרר, לא אמור להיות איזשהו דיון, לא אמור להיות איזשהו משהו. וממש יום לפני השחרור המיועד שלי, מגיע אליי...
ואתה יודע שאתה אמור להיות משוחרר למחרת?
כן, כתוב לך בצו. הצו הוא בתוקף 129 ל... סליחה, 128 לעשירי, עד ה-28 לשני 2024. אז ב-27 לשני אני כאילו כבר אומר, אוקיי, זה מחר, אני יוצא הביתה. כבר ממש מכין את עצמי, וכאילו שם גם היה לי טלפונים, הייתי יכול להתקשר לאשתי ולהורים שלי, לא מעבר לזה, כי אסור ביטחוני לא אמור לקבל טלפונים. וממש כאילו אני עם אשתי, מתכנן, ורצו לתת לי איזושהי מסיבת שחרור כזאת, החברים. ויום לפני מגיע אליי מפקד אגף, ואומר לי, דנינו, מה אתה חושב שקורה איתך מחר?
למה הם שואלים את זה בצורה כזאת מגילה, אני חייב...
לא, האמת היא, הוא היה נחמד, הוא פשוט ניסה להקליל את זה, אני חושב. זה לא, זה לא,
לא,
זה
לא, לא הקליל. הם צריכים קורס, זה יכול להיות. אם אתה מקשיב, האמת היא, אתה יכול להקשיב.
אני אהב זה.
לא לשאול כך, לא, אבל מה נראה לך, זה כמו המפקדים בטירונות, בהחלקה ג', מה נראה לכם ש...
כן, יכול להיות, אבל...
מצב רגיש, אפשר להגיד, תקשיב, אני חייב להגיד לך, הצו שלך מוערך, אתה לא משתחרר מחר. כאילו, תבוא, נכון. תגיד לבן אדם. אתה מבין מה אמרתי? כמו אלה שמודיעים על להבדיל, על נפגעים של צהל, של תחזור, אתה יודע להגיד לי מה אמרתי, ואז כן. משקפים, וזה הפרוטוקול, כאילו.
אבל בסדר, זה, ככה זה היה באמת.
אוקיי, אז אני אומר לך מה נראה שקורה לך, ו...
אני אמרתי לו, תקשיב, כשאתה שואל את זה עכשיו, אז אני מתחיל לחשוש, אבל אני בטוח שאני משתחרר מחר. מה השאלה? נגמר לי הצו, למה שיחזיק אותי פה? אז הוא אומר לי, תראה, הגיע לפה עכשיו שבק, והגיעו לכניסה לכלא, לא נתנו להם להיכנס לפה, אבל הם באו להביא לך צו חדש. בעצם הביא לי צו, שכתוב לו צו מעצר מנהלי, הערכה. ועוד פעם את אותו טקסט, אני יואב גלן, שר הביטחון, בהתאם לפקודות, מורה בזאת על מעצר המנהלי של אריאל דנינו, בשל סכנה לביטחון המדינה, לעוד שלושה חודשים נוספים. וזהו. ובזה כאילו זה... זה נגמר, או בזה זה ממשיך, עוד 3 חודשים, ככה מהרגע להרגע.
והוא מושיט לך את הצו, נותן לך ביד, את ה... אל היד, את, את הנייר, אתה קורא את הנייר, ומה קורה בתוכך? מחר, מסיבה, הורים, ילדים, ואתה פתאום מקבל את הבשורה שהזמן, לא רק כאילו שזה לא יקרה מחר, זה עוד 3 חודשים. כאילו, מה קורה? זה רגע שיכול להיות רגע של שבירה.
זה לחלוטין זה רגע של שבירה. זה רגע של שבירה, וזה רגע קשה מאוד, ואם לא היו איתי שני החברים שלי שכאילו, הסירים הביטחוניים האחרים, אני לא יודע אם הייתי, איך הייתי כאילו עובר את הדבר הזה. זה היה ממש קשה. אבל בסופו של דבר, אתה עובר את זה כי אתה מבין, אין לך משהו אחר לעשות. כאילו, אני האמת עם שעוד יותר הייתי בשוק ממנו, זה שפתחנו רשת ב' כמה שעות אחרי זה, ואני שומע שמדווחים שמה ששבק העריך את מעצור המנהלי של האסיר אריאל דנינו, בשל חשד לכך שהוא מנהל פעילות טרור מתוך תאו בכלא. ואני שומע את זה ואני כאילו תולש את השערות ואני אומר, מאיפה הבאתם את הדבר הזה? א', עד היום אין לי מושג מי ידליף את הדבר הזה, זה לא טענה שעלתה בשום צורה, בשום זמן, זה איזושהי הדלפה פרטית שקיבל איזשהו כתב ברשת ב' מאיזשהו מישהו שיש לו קשר איתו במחלקה היות בשבק. אבל אני אמרתי כאילו, סליחה, מעצר מנהלי מגיע גם לטענתכם אחרי מידע מודיעיני חסוי שקיבלתם. אם ניהלתי טרור מתוך התא שלי בכלא, קודם כל זה עבירה פלילית.
וגם מאזינים לך.
זה בדיוק מה שאני אומר. כל השיחות מהכלא מוקלטות. זה לא סוד. זה לא מידע מודיעיני מסווג שאי אפשר לחשוף אותו. בכבוד, אני אומר את זה אפילו היום. תחשפו את השיחות שניהלתי מהכלא. עם אשתי, עם אבא שלי.
ביקשת את המסמכים האלה?
אין לך ממי לבקש.
טוב, בטוח שיש תמלול של... של שבק, של שבס.
כן, לשבק, על שבק לא חל חוק חופש המידע.
כן, לבקש אפשר. בוא נגיד.
אני, אתה יודע מה? אתה מאתגר אותי, אני מבקש את התמלולים האלה, נראה מה יענו לי. אני מניח שהתשובה תהיה שלילית. אבל כאילו, מה עשיתי כבר בכלא? כאילו, אני לא, בוא נגיד ככה, קודם כל אני לא מסית לטרור בגלל שאני לא רוצה לעצר ולשבת בכלא, כי אפשר לקבל את זה כמה שנים טובות. דבר שני, ברור שאני לא אעשה את זה מתוך שיחות טלפון מוקלטות של השבס. כאילו, אני לא חושב שיש מישהו שמנהל שיחות פליליות, אלא אם כן זה איזשהו מישהו שלא חכם במיוחד, אבל כאילו, כל בן אדם שיודע מימינו ושמאלו מבין שזה שיחות שמוקלטות, וכל דבר כזה יכול לשמש נגדך ראיה. אני גם אומר יותר מזה, אם ניהלתי פעולות טרור מתוך התא שלי בכלא, יש לכם את ההזדמנות להכניס אותי למאסר, כמו כל בן אדם אחר במדינת ישראל. למה אתם משתמשים עדיין בכלי הזה של מעצר מנהלי?
אני רוצה, זה רגע מאוד מאוד מורכב, גם השבירה הזאת שאתה לא משתחרר, וגם ההודעה שאין לי אלא לתאר אותה כזדונית, ממש. ואני אשאל שאלה קצת ישירה. אתה בדיעבד, אתה חושב שעשו על אגף שלך קמפיין? אני שואל הכי ישיר, כאילו לקחו את הפרצוף שלך, את הכיפה שלך, את הפאות שלך, ועשו קמפיין, כי הרי מה זה הדלפה? אני מתנצל, זה מכעיס אותי, סליחה שאם אני קצת רגשי פה, אבל למעשה, בשביל להביא את הידיעה הזאת, זה היה חייב לבוא ממקור אחד, לא נרחיב את שמו. וכאשר הוא עברה הידיעה הזאת לאותו עיתונאי, היא מוסגרה בצורה מאוד מסוימת. מישהו ידע טוב מאוד מה הוא אומר. וכאילו, אני לא יכול לחמוק מהתחושה שכאילו שעשו קמפיין על הגב שלך במובן הזה, ואני שואל אם בפנים קודם כל, אתה התחלת להבין דבר כזה, לחשוב, כי הכרת בטח את קמפיין אלימות המתנחלים המפורסם, ויותר מזה, היום בדיעבד, מה אתה חושב? האם זה מחובר? האם זה סתם איזה כתב עם דמיון יצירתי? מה לדעתך? בתור מישהו שמתעסק, והתעסק קצת בתקשורת.
כן. ברור לי שזה קמפיין, ברור לי שגם הם, יותר מזה נגיד לך, הם ניצלו את האפשרות שהייתה להם, שאני בכלא, שאני לא יכול לענות. זאת אומרת, היום בעידן הרשתות החברתיות, כל אדם שאומרים עליו איזשהו משהו יכול לפרסם את גרסתו והיא יכולה לרוץ כאש בשדה קוצים. למעט אם הוא נמצא בכלא. זאת אומרת, הם יכולים לכתוב להם מה שהם רוצים ואני לא יכול לעשות כלום. אז זה לא סתם קמפיין, זה ניצול מאוד מאוד מסוים של התהליכים שהם יצרו כדי לעשות את הקמפיין המאוד מסוים שהם יוצאים בו מנצחים, כי אין מי שיענה על הטענות שניתנות.
אז 3 חודשים האחרונים, יש לך משהו חדש לספר על... אותם 3 חודשים או ש...
כן, האמת היא, באותם 3 חודשים, בהתחלה שלהם הגיעו אנשי שבק לכלא, לראשונה, ועשו לי איזשהו תרגיל. זאת אומרת, הם דיווחו שמגיעים עורכי דין לפגוש אותי, הוציאו אותי מהאגף, ברגע שמוציא אותך מהאגף, שמים לך זיקים על הידיים, על הרגליים, כאילו לפי הנהלים, ואני יוצא לחדר פגישות בין עצור לעורך דין, ושם אני רואה, במקום את העורך דין שאני מכיר מארגון חוננו, העורך דין שמייצגים אותי, אני רואה שלושה אנשים עם משקפי שמש, תיקי צד, הלבוש הדרכי, לא נראים כמו עורך דין שלי, נראים כמו אנשי שבק. ואמרתי לקצין מודיעין שהיה שם, אמרתי לו, מי אלה האנשים האלה? אני לא נכנס אליהם. הוא אומר לי, לא, הם באו לטובתך, הכל בסדר. אמרתי לו, לא, אני אמרו לי שאני בא לדבר עם עורך דין, לא אמרו לי שאני בא לדבר עם האנשים האלה. ובעצם נכנסתי שם על תא ליד, והוא הכניס את את השבקניקים האלה אחריי, והם מתחילים ככה לאיים עליי, לצעוק, להגיד, דנינו, אתה תסבול, אתה לא מבין מה אתה עושה, אתה תישאר פה עוד כמה, עוד הרבה חודשים, יש לך אישה, יש לך ילדים, תחשוב עליהם. לא הסכמתי לשמוע אותם, לא הסכמתי לנהל איתם דיון. בעיניי, באותו רגע הם שיקפו את מי שנלחם בי, את האנשים שפשוט שמו אותי פה בכלא, והאריכו לי מעצר, ואני באמת כאילו לא מבין למה שאני בכלל ארצה להיפגש איתם. וממש צעקתי ולא הסכמתי לדבר איתם, ובעצם הוציאו אותם, הגיע סגן מפקד של הבית סוהר, ושאל אותי מה הסיפור, למה אתה צועק? אמרתי לו, אני לא מוכן לדבר עם אנשים שכאילו, קודם כל משקרים לי שהם עורכי דין, דבר שני, כאילו שיחת איומים כזאת, אומר לי, אז מה אתה רוצה לעשות? אמרתי לו, תראה, אם תיתן לי לדבר עם העורכי דין שלי, אני אשאל אותו מה לעשות, ומה שהוא יגיד לי, אני אעשה. ברגע שאותם אנשי שב"כ שמעו שאני מעוניין להתייעץ עם עורך דין, קיפלו את הרגליים שלהם והלכו משם. כאילו, זה היה ממש התנהגות מפיונרית, אפשר לומר, כאילו, באנו לעשות עליך פוזות, להלך עליך אימים, ואם אתה מחפש את העורך דין שלך, אז אנחנו כבר לא פה.
מה הם רצו אבל?
אני לא יודע, לנסות לשבור אותי יותר, לנסות להציע לי איזושהי עסקה, אם אני אבוא ויסכים להודות באיזשהו משהו, אם יסכימו לשחרר אותי במעצר מנהלי, אני לא יודע. יכול להיות אלף ואחת דברים, יכול להיות שכאילו, בוא רק תחתום לנו פה על איזושהי התחייבות, שאתה מתחייב ששינית את מעשיך ובאמת היית טרוריסט פעם ועכשיו אתה כבר לא.
ולמה לא לחתום על דבר כזה, נניח, אם אין, נקרא לזה, אם אין עונש ליד זה?
כי אני חושב שיש משמעות מאוד גדולה לאמת ולאמירה. כאילו, אני אדם ש, לא יודע, תקרא לזה פרינציפים, תקרא לזה עקרונות, אבל
הציעו לך פעם אבל לחתום על משהו כזה?
כן, לא בצורה רשמית, אבל דרך איזשהו תיווך של אחד הרבנים, הוא אמר לי, אם רק השב"כ אומרים לי שאם רק תהיה מוכן לחתום שאתה יותר לא חוזר לטרור ולא מסית אנשים לטרור, אז יהיה אפשר לדבר על זה שאולי תשוחרר לפני זה מהמעצר, תהיה במעצר בית, נקצר לך את המעצר המנהלי. אמרתי לו, כבוד הרב, אני מאוד מעריך את העזרה, אבל אני פשוט לא מוכן להסכים לשקר הזה.
הרב הגיע לכלא או שליח מטעם הרב?
לא, היה איזושהי שיחת טלפון שהבטחתי ככה לעשות.
האם לדעתך יש קשר בין הערכת המעצר המנהלי ובין הפגישה הזאת או מה שהם שאפו להשיג? זאת אומרת, הם הפעילו עליך מהלך שמהלך פסיכולוגי מסוים, מתוך מטרה שהיא ארגונית? זאת אומרת, הם העריכו את המעצר שלך בשביל להוציא ממך משהו באותה פגישה לדעתך?
אני, ברור לי שזה העניין. ברור לי שכאילו הפגישה הזאת היא לא הגיעה במשך 4 חודשים, והיא הגיעה בדיוק כמה ימים אחרי שהעריכו לי מעצר מנהלי, כשהם יודעים שזה הזמן שבו אני הכי שבור, הכי מבואס, לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין את זה, אבל גם מן הסתם הם מאזינים לשיחות טלפון, הם שומעים איך אני מדבר עם אשתי ואיך אני מדבר עם ההורים שלי, והם מבינים שכאילו אין לי יותר מדי כוחות נפש להתמודדות. וזה מבחינתם הרגע ללחוץ, והרגע להשיג את מה שהם רוצים להשיג. ומבחינתם, כמו שאמרת, יש פה קמפיין הרי, כאילו יש פה גם מאבק תקשורתי, לא רק מאבק פרטי אישי בי. אם הם מצליחים להוציא את זה שהסיר המסוכן אריאל דנינו התחייב שהוא לא חוזר לטרור, אז זה אומר שעד עכשיו הוא עסק בטרור. אם הם מצליחים להוציא את זה שאני חותם על איזשהו מסמך שאני מפסיק להסיט, זה אומר שעד עכשיו הסטתי. אני בעיניי לא עשיתי את הדברים האלה, ואני לא מוכן שכאילו, אני גם לא רוצה לחיות במדינה כזאת, אני פשוט לא מוכן להיות הבן אדם שמשלים עם המציאות ההזויה הזאת, שכאילו מגיעים אנשים, מכניסים אותך לכלא, ואז אתה מסכים לתנאים שלהם כדי להשתחרר, ומרשיע את עצמך בדברים שלא עשית.
שבוע שעבר, יושב כאן שרנסקי, הנה אני גם אראה להם את החתימה, עם ישראל חי, נתן שרנסקי. האמת, גם הוא היה בכלא, במעצר שאפשר להגיד, אפשר לקרוא לו מנהלי, אחד הגיבורים שלנו, והספר לא יררה, ספר נהדר. מדבר באמת על המעצר שלו, על המעשר והמעצר בכלא, בוא נגיד, בתנאים הרבה יותר קשים, אפילו ממגרש הרוסים, הוא מספר שכדי להעביר את הזמן הוא שחק שחמט עם עצמו בראש. יש כאן שאלה מאחד המנויים שלנו, ששוב, אני מודה לכם מאוד על כל מי שתומך בפודקאסט הזה. אחרי אירוע כמו שעבר אריאל, אני בתור צופה מהצד מרגיש חוסר אמון כמעט מוחלט במוסדות המדינה. אשמח לשמוע מאריאל על מחשבותיו בנושא הזה.
כן, אני גם יכול להגיד שהאמון שלי, כמה שהוא לא היה גבוה לפני זה, הוא התרסק. בעיקר אבל קשה לי עם הגוף שנקרא שבק, כי זה לא רק גוף שאין לי בו אמון, זה גם גוף שאי אפשר לבקר אותו. אין אף אחד שמבקר את שבק. שבק כפוף לראש הממשלה, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר שבק גם יכול לחקור בעצמו את ראש הממשלה או גורמים סביבו, אז מי מחזיק את מי זה בכלל לא ברור. על שבק לא חל חופש המידע, אנחנו לא יודעים מי עובד שם, הם לא מזדהים בשמות שלהם או הפרצופים שלהם חסויים. יש שיגידו בצדק, כן? יש שיגידו, תשמע, הם בסוף ארגון מודיעיני, הם עוסקים בלמצוא טרור. אבל א', המחלקה היהודית לא עושה את זה. וב', אני חושב שאחרי השביעי באוקטובר אנחנו גילינו שזה ארגון שנגוע באג'נדות. זה ארגון שמתעלם ממקרים מודיעיניים ברורים שיכולים להציל חיים של יהודים, בגלל שיש לו תפיסת עולם של אל תאירו את הדוב או לא לפתוח עוד זירה. אנחנו צריכים להיות אלה שפותחים את הזירה ביהודה ושומרון, בצפון. למה לחכות שיתקיפו אותנו? למה לתת לזה להירגע ולשקוט?
כן, האמת היא, יש ביקורת נהדרת של יגיל הנקין על הספר והנקמה של רוי שרון, עיתונאי שכתב ספר על הטרור היהודי במרכאות כפולות, כי גם בספר, בעצם מלבד מספר מקרים, באמת שאפשר לספור על יד אחת, נגיד מאז ברוך גולדשטיין ועד היום, היו אולי 5 אנשים שהיו מעורבים באלימות קשה, ברצח, בדברים כאלה, וכאילו, זה פי כמה וכמה וכמה יותר נמוך מאשר כל עבירה אחרת בספר החוקים. ברור שזה פרומיל, אפילו פחות מפרומיל, מניסיונות הרצח של ערבים נגד יהודים. והמחלקה הזאת, זו שהיא כושלת לחלוטין, בזה שהיא לא מצליחה למצוא, ובאמת יש טרור יהודי, ואז רק אומר ש... צריך לעשות שם בדק בית, כי היא כושלת לחלוטין, יש טרור יהודי, אבל היא לא מצליחה למצוא אותו, או שאין טרור יהודי, וסתם מושקעים פה משאבים, בגלל האמריקאים.
כן.
אלה שתי אופציות, או בגלל גורמים אחרים.
כן, אני אגיד לך גם משהו ספציפי לגבי הספר הזה, שגם אני קראתי אותו.
מתי?
קראתי אותו כשהוא יצא, האמת.
לפני כשנה.
קיבלתי אותו עם הקדשה של רועי שרון.
נחמד.
כן, כי הייתי מהקונים הראשונים. בעיניי זה ספר...
זה צריך לשלוח לרועי שרון, לדעתי.
אני חושב שהוא יבטל את ההקדשה עם הוא. אבל בעיניי, כאילו, אני לא מכיר איזשהו גוף במדינה, מבחינתי תיקח גם את כבאות והצלה, כן? שאפשר לכתוב ספר על 50 שנות פעילות שלו בלי להשמיע מילה אחת של ביקורת. וזה מה שקורה בספר הזה. זה ספר שכתוב על המחלקה היהודית בשבק, ואין שם ביקורת על המחלקה היהודית בשבק. יש שם ביקורת על הרבנים של הציונות הדתית. יש שם ביקורת על ארגון חוננו. יש שם ביקורת, כמובן, על נוער הגבעות. על פוליטיקאים. כאילו, מי שקורא את הספר הזה בטוח שהטעויות לא נעשו אצל אנשי המחלקה היהודית. טעויות נעשו אצל כולם מסביבם. זה בעיניי, זה ספר דוברות. זה לא ספר שנועד...
לא, אנחנו... בוא נעשור. בהכרח זה ארגון כושל.
זה בדיוק...
אין הרשאות. כלומר, אם אין הרשאות, יש פה אשמה על מישהו. עכשיו, או שזה... תראה, אם בישראל לא שזה... נקרא לזה... או שזה איזושהי קונספירציה, או שזה פולישוק, אז זה כנראה פולישוק. כאילו, שוב, או שאין טרור יהודי, והם כושלים, או שיש טרור יהודי והם כושלים, אבל בכל מקרה הם ארגון כושל. אין פה דרך להגיד שהם לא ארגון כושל, כי הם לא מביאים לשום הרשאה, ובמקרה הכי גרוע הם מביאים, או הכי טוב עם חייתם, הם מביאים למעצר מלילי של מישהו לשבעה חודשים, ואפילו שמפעילים עליו כל כך בלחץ, הם לא מצליחים לגרום לו להודות בכלום, לא מצליחים דרך המעקב הטלפוני אחרי טלפונים של כנראה כל מי שגר ביצר, הפגסוסים שכנראה מודבק בכל היישוב הזה, כלום. שום דבר, לא הרשו אף אחד.
אני רוצה דווקא למנף פה משהו. א', ברמה העקרונית, המטרה של הגוף היא לא למצוא טרור יהודי ממשי, כמו להוציא תדמית שקיים טרור יהודי.
אבל מה הדרך כלל לבנות תדמית?
רגע, יש פה אינטרס ארגוני.
להרשיע.
זה היפחה. כי כאן אנחנו מגיעים לרשת ב' שאמרת מקודם, וזה הכאיב לי מאוד, מאוד. ומה שעכשיו אתה מתאר על רועי שרון, שהיה ברור שהספר, כמו שאתה אומר, הוא דוברות. אני, זה המילים שלך.
השם שלך מוזכר שם דרך כלל?
לא, אולי בהוצאה הבאה.
בהוצאה הזה, בעדכון. בגיליון התוספות. אבל האם יש קשר... אולי הוא לטנטי או סמוי, בין אם זה העברת מידע כמו שהיה עם רשת ב' או בין אם זה סוג של שמור לי ושמור לך, כמו במקרה שאתה מעלה סברה, שאולי זה כך במקרה של הספר. האם, איך אומרים בסלנג, האם התקשורת שאמורה לסקר ולבקר אותו כלב שמירה לכאורה את השבק, היא נמצאת באותה מיטה עם השבק, לדעתך?
זה ברור לי שיש קשר פסול לחלוטין. דרך אגב, יכול להיות שהוא לא רק בשבק.
ובתור איש תקשורת גם, אתה עבדת קצת בעולם התקשורת, החמ"ל עסק בתחומי תקשורת בעקיפין. אני אשמח לשמוע את הניתוח שלך.
תראה, ברור לי שיש פה קשר פסול לחלוטין, כי איך אתם יכולים להדליף לכתב חומר שאפילו לא מוצג לי או לעורכי דין שלי? זאת אומרת, אם כל המידע הוא חסוי ומופיע בפני השופט, כל העולם צריך לשמוע את זה, ועזוב, אני צריך לשמוע על עצמי דרך הרדיו במה חושדים בי, שאני יודע שזה גם לא נכון וזה גם לא עלה בשום שלב, כאילו, מאיפה זה מגיע? אתם מנהלים פה קמפיין רשת, או שאתם דואגים לביטחון המדינה, כמו שאתם אומרים? זה לא עובד ביחד הדבר הזה. אבל בעיניי זה, יכול להיות שבאמת אצל השבק זה בעיה שהיא מאוד מאוד חמורה, כי השבק אמור להיות גוף סופר חשאי וחסוי, ואסור לו לחשוף את המידע שלו, אז כשהוא חושף משהו, זה בעייתי. אבל יש לנו במדינה שלנו גם הדלפות מדיוני קבינט חסויים, ומכל מיני חדרים סגורים בצהל, ואנחנו יודעים שכשרוצים למנות איזשהו מפכ"ל, אז פתאום יודעים להוציא עליו דברים מאחורי הגב. אז התקשורת שלנו נגועה ביכולת שלה לפרסם דברים, לקבור אנשים בלי בכלל לתת על זה דין וחשבון, אז בהחלט בעיה לא פחות של התקשורת מאשר של השבק.
גם אני, חשוב לי להעלות נקודה נוספת, שכאילו, כדרך אגב עברה, אבל למעשה, אם באמת, ואני נוטה להאמין למה שאמרת, אם התרגיל שהם ניסו לעשות לך בכלא, הוא בא מיד אחרי אותה תוספת של 3 חודשים, אנחנו מדברים פה שלמעשה השבק, שר הביטחון שאחראי בחתימה ישירה על הערכת מעצר הזאת.
דרך אגב, חתימה מקורית?
זה אמור להיות חתימה מקורית, כמדומני.
אני אגיד לך משהו, אצלי אני קיבלתי רק תקים של הצו, אבל אני יודע שאחד העצורים מנהליים קיבל צו שבעצם החתימה היא מודפסת, זאת אומרת, רואים שהיא כבר עברה צילום, היא בצבע אפור, לא בצבע של הדיו, והתאריך והשם של העצור הוא כתוב בכתב
בעת אחר.
זאת אומרת, הם קיבלו שבלונה עם חתימה, כנראה, כן, אני לא יודע להגיד, אבל הם קיבלו כנראה שבלונה עם חתימה של שר הביטחון, והם מילאו את הפרטים שהם רוצים.
אבל זה שבלונה לחיסול חירות. הם לקחו בן אדם חף מפשע, שלא חשוד בשום דבר.
שלא הוכחה אשמתו. אני לא יודע מה גם כן, שלא חשוד בשום דבר.
לא הוכחה אשמתו, קודם כל זה חף מפשע.
נכון.
דבר שני, הוא לא חשוד.
הוא לא חשוד בשום דבר.
והתיק סגור. והם פשוט שללו לו ל3 חודשים את החירות נוספים, בשביל לעשות איזה תרגיל חקירה, סברה, להוציא, זה פשוט מזעזע.
דרך אגב, פייגלין, שהוא הורשע בהמרדה, לא ישב יום אחד בכלא. הוא קיבל עונש של 6 חודשים, וזה הומר בעבודות שירות. לא, אני סתם אומר, כאילו, על עבירות הרבה יותר חמורות של ניסיון המרדה ודבר.
נכון, שום דבר פה לא פרופורציונלי, אבל כאילו אני אמרתי, אפילו אם יש משהו, בואו תציעו, זה הכל מוקלט, זה לא סודי, בואו ננהל דיון. אני פשוט, בכל הדברים האלה, אני יודע מה אני עשיתי, ואני יודע מה לא עשיתי בעיקר.
אני רוצה שנפנה למי שבזום איתנו עכשיו, ונשאל אם יש לכם מה להוסיף, ובכל אופן אנחנו אבל נסגור פה רגע את הרעיון באופן יותר רשמי, ואז נעשה אולי, אם תרצו, להגיד כמה דברים. אריאל נינו, אני ממש מודה לך שבאת, אני מקווה שגם מחר בפטריוטים תזכה לחשיפה נוספת, ואולי דרך לביקורת ולתיקון המערכות האלה, יהיה דווקא באמת אור השמש של התקשורת, בין תקשורת פרטית כזאת ובין תקשורת ערוץ 14, יותר ממוסדת. טל קופל, תודה רבה על היוזמה של הרעיון, וזה שהגעת לכאן והכנת חומרים.
תודה לך קודם כל על האכסניה, אבל מעל הכל תודה לך על גילוי הלב, ועל האמת שראו בעיניך ובפניך, והחוויה שאתה תיארת כאן, מעבר למשמעויות התיאורטיות והפילוסופיות, אפשר להמריא גבוה גבוה, לראות בן אדם שעבר את זה ולראות את מה שעברת על פניך, זה כואב לי וזה מניע לפעולה, ואני מקווה שכמו שתמיר אמר, זה יניע עוד רבים לפעולה נגד אין לי אלא לתאר את זה, זה מערכת חשוכה של משטרה חשאית, זה מפחיד.
כן, ואולי, לפני שתגיד אולי איזה מילת סיום, אחד המהלכים היפים של פייגלין ששמעתי זה ש אם בעצם הנאצים הם הרוע המוחלט והם נלחמו ביהודים, אז היהודים הם הטוב המוחלט, כי הרוע המוחלט נלחם בטוב המוחלט. אז אם אנחנו חושבים שיש קלקולים כלשהם במחלקה היהודית, אז אתה היית חלק, ואני מאמין עדיין חלק, מארגון שנקרא כל היהודי, ארגון חדשות, עצמאי לחלוטין, אלחן גרונר, יהודה פרל ועוד רבים וטובים, או רבים ורעים, אם אתה מחלקה בשבק. ומי שרוצה שוב לעזור, לתמוך, אז יש כמובן מענק שחרור שאספו עבורך, וגם הכל היהודי תמיד צריך עוד כמה שקלים בשביל להשיג עוד תחקירנים ועוד אנשים, שבאמת האמת מסתכנים בחירותם בזה שהם עובדים בארגון הזה, כי בסופו של דבר אין לדעת למי דפקו בדלת בשתיים בלילה, הלילה, עוד כמה חודשים, אתה כרגע מורחק ביהודה ושומרון.
נכון.
מילות סיום?
קודם כל ממש תודה רבה על הבמה. היה לי מאוד מאוד חשוב, וזה משהו שהיה לי, כל הזמן אמרת, אנחנו נקדם, כאילו, לא נקדם במובן הפיזי, אלא הפוך מהם, בשבק הכל מתרחש מתחת לרדאר, בחדרים חשוכים, בדיונים חסויים. אני מבחינתי, התשובה שלי לזה, זה כולם צריכים לדעת, האמת היא גלויה, והיא מהירה, והיא צריכה להיות במקומות מוארים. אז קודם כל, תודה רבה על הבמה המכובדת הזאת. דבר שני, אני גם אסיף, אני לא אעצור המנהלי האחרון. כאילו, יש עוד חבר'ה עצורים מנהליים, שבוע השתחרר חבר שלי, נועם מרמלשטיין, שגם ישב איתי, ברוך השם השתחרר, גם הוא קיבל הרחקה מנהלית, זה כבר הפך להיות נועל כזה. אבל יש עוד...
דירת שותפים בתל אביב.
אולי, אני אציע לו את הרעיון, אבל לא, נראה לי הספיק לנו הזמן שהיינו ביחד באותו אותה. אבל יש עוד עצורים, וגם כמו שהזכרת, מי שרוצה לתמוך ולעזור נגד העוול הזה, אז יש תמיכה במאבק המשפטי.
לאן לפנות? כלומר, כלומר, אולי נשים קישור בתחתית של הפרק, ומי שרוצה יוכל לעזור?
יש ממש מטה כאילו של מאבק משפטי וסיוע נגד העוול הזה.
תודה רבה, אריאל דנינו, טל קופל.
תודה רבה.